ישיבת מליאה 12 מיום 22 לפברואר 26.
טוב חברים, ערב טוב. טוב, שלום חברים, רוצים להתחיל ישיבה ארוכה היום. לפני ששרון ואורלי יציגו את התקציב, אחרי זה נעשה את הדברים האחרים, כי זה פרק קצת כבד, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. דיברנו על זה בעבר, זה נמצא כרגע בדיונים. יש התחייבות של תקומה להעביר למועצה 10 מיליון שקלים בשנה, 24, 25, 26. 10 מיליון ראשונים עברו בתחילת 25, עברו 24 בחוק תקומה, ומאז המדינה, משרד האוצר ותקומה לא מוכנים להעביר את הכסף. למרות שיש התחייבות כתובה וחתומה על ידי משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומנהלת תקומה. הוגש על זה בג"ץ, אנחנו דיברנו על הבג"ץ שהוגש, שעוד מעט יהיה דיון, והיה דיון בתקופה האחרונה בוועדת כלכלה. בעצם מה שהוחלט לעשות בסוף זה להעביר חוק בוועדת שרים לחקיקה שתחייב את הממשלה להעביר את הכסף. החוק הזה עבר בהתנגדות של האוצר, התנגדות רפה, צריך להגיד, הם לא נלחמו על זה הרגליים אחוריות, זה עבר ברוב קולות, וזה צריך לעבור לוועדת כלכלה בראשותו של דוד ביטן לדיון קצר, לא מהותי יותר של הצבעה טכנית, ולהעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית. ויושב ראש הוועדה לא אוהב את זה, הוא רוצה שכל הרשויות יקבלו, למה רק שדות נגב ולמה אשכול לא יקבלו ולמה זה לא יקבלו, ואז בעצם הוא שינה את החוק בתוך דיון הוועדה שהיה ביום של ההלוויה של רני גבילי. למה אני זוכר את זה? כי הוא אמר בדיון בוועדה איפה ראש המועצה לא הגיע, אז אני צריך לשאול אותו למה אתה לא בהלוויה כבר. והוא הכניס שם סעיף שכל הרשויות יקבלו כל אחת 15 מיליון שקל. האוצר אומר אין בעיה, רק מאיפה הכסף? אין כסף. זאת אומרת נוצר מצב עכשיו שזה או רק אנחנו או אף אחד. ביום חמישי הייתה שיחת ועידה עם אופיר כץ ועם שלום דנינו ועוד כמה חבר'ה שמנסים שם לטפל, ודודי אמסלם שמנסים לטפל בעניין, ואורלי לא הכנתי אותך עדיין. משרד האוצר הודיע שהוא לא מתנגד להעביר לשדות נגב את הכסף, שזה שינוי מגמה של 180 מעלות מפעם שעברה, וגם הודיע שאין את הכסף לכולם ביחד. העלינו גם את היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק, והיא הודיעה קבל עם ועדה לכולם בשיחת הוועידה שהייתה, שהיות למשרד האוצר מוכן להעביר את הכסף, אין צורך בכלל בחוק. אפשר להעביר את הכסף ככה, כי יש פרוטוקול שבחן את הדבר הזה והחליט על העברת הכספים. אז אני נמצא כרגע באיזשהו קרב יותר פוליטי, שאני לא מבין את מהותו. אני מקווה שהוא לא מה שאני חושב. אבל כרגע מנסים לראות איך פותרים את הסיפור הזה. לקחנו פה בתוך התקציב רק חצי מהסכום הזה, אפילו קצת פחות, כדי לקחת טווח ביטחון. אבל יש פה, בעדינות אני אגיד, איזושהי נקמה פוליטית על גבי התושבים, שאפילו לא ברורה לנו למה. וניסינו...
מצד האוצר?
לא, דווקא האוצר הודיע, ברק, אמרתי מקודם, בשיחה ביום חמישי, זה פעם ראשונה שמשרד האוצר קם ואומר לשדות נגב אני מוכן להעביר. עכשיו למה הוא אומר את זה? כי תקומה שמו את ה-20 מיליון בצד, הם נמצאים. להביא עכשיו 80 מיליון לשאר הרשויות, אין מאיפה, יש מאיפה, אבל אף אחד לא יעשה את זה עכשיו. כי גם באמת אין סיבה, זה לא... אז זה מה שאנחנו לוקחים כרגע ככה בזהירות קצת, אבל זה מה שנמצא עכשיו בשני מהלכים, גם בתוך הוועדה וגם בית המשפט. הדבר השני שקרה בתחילת שנה זו, דיברנו על זה בעבר, בחוק תקומה נכתב סעיף שמשרדי הממשלה לא יכולים להפחית ממה שהם היו רגילים לתת לרשויות לפני חוק תקומה. וזה בעל רקע המענק שנקרא תיקון עיוותים, מענק שבעבר היה נקרא רזרבת שר, אז עשו לו שם טיפה יותר נחמד כזה, ובאה ועדת הכלכלה ואמרה, רגע, לא מבין, לא אתם לא נותנים תיקון עיוותים לרשויות תקומה, אתם נותנים להם גם עונש, כולם מקבלים חוץ מהם. אז אמרו, תלכו לתקומה, תקומה אמרו, אנחנו לא משלמים שוטף, רק שיפוצים וכאלה. ואז הם העבירו את 24, את 25, הם כרגע רוצים לתת לרשויות בערך חמישית ממה שהיה. לנו זה בערך 2 מיליון שקל, שאנחנו נקבל בערך 10 מיליון שקל. ועל דבר הזה כנראה אנחנו צריכים להגיש עוד פעם עתירה לבג"ץ כל ראשי הרשויות, כי יש חוק מפורש שאומר שמשרדים אסור להם להפחית מה שהם רגילים לפני המלחמה, והם עושים את זה דה פקטו, בלי לבלבל יותר מדי, ופוגעים בכל הרשויות בצורה מאוד מאוד קשה. יש פה רשות באזור, אני אגיד את שמה, שלפני מספר חודשים, מה שיודע, לקחה הלוואה מהבנק שלה משכורות, פשוט בעוטף. וכל חטאה היה שהם חטפו חזק. יש להם הרבה הוצאות על חוסן, על ילדים, על פינויים, על בעיות, על זה, הוא לא הצליח. לא הצליח שלם משכורות, לקחו 5 מיליון שקל שלם משכורות, אני חושב שזה מחדל מאוד 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 גדול. להגיע למצב כזה שצריך לקחת הלוואות שלם משכורות במקום כזה, אם מישהו גונב אז הוא גונב, אבל זה לא המצב. אז אנחנו נדבר על הדברים בתוך התקציב, שרון רואה חשבון נמצא פה יחד עם אורלי, עבדנו מאוד מאוד קשה בחודשים האחרונים, גם אנחנו מגישים תקציב טיפה באיחור, לא באיחור חוקי, אבל בדרך כלל בסוף דצמבר מגישים אותו, רצינו לנסות להגיע פה למספרים סבירים, בלי לפגוע בשירותים, כי הכי קל למחוק פה שורות, אין שום בעיה, אפשר להתכנס. אני מזכיר לכם שב-2012 התקציב היה 82 מיליון, והשנה 182. אז יש בו איזו עלייה קטנה בתקציב, וצריך לשלם את זה בסוף מאיזשהו מקום. כל שנה עד היום, צריך להגיד, הרבה עזרה של אנשים טובים שעובדים פה, ובעזרה של הקדוש ברוך הוא, גמרנו באיזון, הגירעון המצטבר של המועצה הוא כמעט אפס, הוא היה כמה עשרות מיליונים, עומס המלוות שלנו, השיב הכי נמוך בארץ שרון, אולי בין הנמוכים, 2%, 30% הלוואות, כל הלוואות, כל הלוואות, כל הלוואות, כל הלוואות. אני בעיניי זה לא חכם, לבוא להעמיס על המערכת ואחרי זה לבוא להתמודד עם תשלומים של מיליונים בחודש על הלוואות. איך אמר לי מישהו משרד הפנים שבוע שעבר? תכף נדבר על זה גם בהמשך עם הזמן, כי אם עכשיו זה אתר פסולת כזה, אז אתה מעריך שעוד 5 שנים יהיה לך, בינתיים תיקח כל שנה 15 מיליון הלוואה, ואחרי זה שלמו את זה. אמרתי לו, זה מה שמשרד הפנים רוצה לעשות, להעמיס מלוות בהיקפים של 10 מיליון לרשות, כי אולי פעם יהיו איזה תשובות של אנשים באמת שלא נמצאים בתוך האירוע, רוצים רק לגמור את הקדנציה שלהם בשלום וללכת משם. ולנו יש את האחריות לעשות את הדברים בצורה קצת אחרת. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, לא בעניין תקציב אלא בעניין אחר, כי עכשיו סיימתי פגישה עם תמר שימי, וזה לא קשור לעניין, אבל אני רוצה שתדעו. תמר שימי גויסה כפרויקטורית להקמת בית ספר להייטק, היא לא מפה, לא מאזור, בחורה מאוד מאוד רצינית. לצוות הצטרף גם אבי מימון, אם אתם בטח זוכרים אותו, מכירים אותו משרשרת לשעבר, היה מנכ"ל חברת איתורן לכמה חודשים, ומתגבש כרגע צוות מאוד רציני, זכינו בכל הקורא ב-35 מיליון שקל להקמת בית הספר. כרגע זה הולך בכמה מישורים. אחד, אנחנו כבר הולכים למשרד האדריכלי כדי שתתחיל לבנות את התוכנית של בית הספר החיצונית, איך זה יראה בחוץ. ויש מספר חברות הייטק שכרגע נכנסות בעקבות שני החבר'ה שהגיעו לפה, אנחנו לא יודעים להגיע אליהם. אחד מהם זה חברת אקיוביט, בחור מבוגר, בחור דתי רציני מירושלים, שהמציא את השעון האטומי. עד שאלו אותי מה זה, הוא הסביר לי כמעט יומיים, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק. חתיכת סיפור, כן. התחלת סיפור, זה יושב היום על כל ראשי הנפץ, על כל המכלולים הצבאיים בכל העולם. חברה שמרוויחה סכומים שאי אפשר אפילו לכתוב אותם, ואדם צנוע, דרוויש כזה, הוא רוצה להיות אחד ממקימי בית הספר, זה עוד 3 כאלה שרוצים ממש להיכנס פנימה, ואנחנו עובדים איתם, אבל זה נותן הרבה אוויר במפרשים, כי הדבר הזה, בעיניי, אולי יגרום לשינוי הכי גדול באזור הזה, זה בית ספר אזורי, וזה בית ספר חזק, הוא יקום רק חזק, הוא לא יקום כאיזשהו מקום ל... ועכשיו אחרי השיחה עם תמר, שמעתי ממנה מה התוצאות של השבוע האחרון, באמת, אתה תכיר אותה, היא תבוא לפה, זה משהו חדש שלא עשינו אף פעם, שהוא באמת נותן איזושהי תקווה למשהו אחר, למשהו גדול, למשהו רציני, שילדים פה יראו כחלק מהמסלול הרגיל שלהם את 8200 ואת יחידות הסייבר ואת העבודה בהייטק בהמשך, ויעשו דברים גדולים. אני כן אגיד שכבר היום בשיחה של היום, חלק מהדברים מדברים על איזשהו מודל כלכלי של בית ספר שכבר ימכור איזשהו תוצר שאפשר תוך שנה וחצי להכין אותו, מישהו שמצטרף בשם שי אלפסי, אחרי זה תגלגלו עליו, תראו אחד בחור בין כלום וחצי שכבר עשה כמה מיליארדים שרוצה להיכנס בחינם, הם לא רוצים, כסף פשוט, החברה האלה, רק בגלל העוצמה של הדבר הזה. ובשבילי זה בשורה ענקית, אני אומר לכם, אני באמת לא מתרגש מהרבה דברים, זה מרגש אותי. הדבר הזה של בית הספר הזה ללימודי הייטק עושה לי הרבה טוב והרבה חשק, ואנחנו צריכים להיות שוב. הוא יושב בתוך היישוב החדש, בתוך אופיר, בטאבה של אופיר כבר הוגדר מקום, כתוב, כאילו מסומן בסגול, כתוב בית ספר ללימודי הייטק, בית ספר, מרכז ללימודי הייטק, לא משנה השם, אבל הוא מופיע בטאבה כמקום להכשרה ללימודי הייטק. שרון ואורלי, בבקשה, ונראה אחרי זה איך הזמן מסתדר לנו. אתם תגידו גם פה או שתסתובבו אחרי זה?
צריך?
לא צריך, תעשו את זה.
אני שנה עם הלב.
טוב, אז באמת אחרי כמה חודשים מאומצים אנחנו בשעה טובה מביאים היום את התקציב של 26 לאישורכם. התקציב הזה בעצם נבנה מתוך ראייה, כמו שאמר תמיר, אנחנו רצינו להמשיך ולספק את אותה רמת שירותים שניתנת היום לתושב, כשמנגד גם רצינו להיות קצת זהירים ושמרנים בכל מה שקשור למקורות שבעצם מממנים את אותה פעילות. היקף התקציב לשנת 26 מסתכם ב-182.7 מיליון שקלים. ב-25 התקציב עמד על 181.7 מיליון שקלים, ותחזית הביצוע לשנת 25 עומדת על 172 מיליון שקלים. התקציב הזה הוא לא תקציב מאוזן, זה תקציב גרעוני שמציג גרעון של כ-700 אלף שקלים, תקציב שהגרעון שלו הוא בעצם גרעון מתוכנן. מאותה סיבה שמניתי קודם, אנחנו ככה רצינו קצת לנקוט בשיטת הזהירות.
הוא לא מתוכנן, הוא גרעון שאחרי שהכנסנו את, את כל התקציבים המותנים פנימה, נשאר גרעון. במשרד הפנים צריך לדעת מה בהתחייבויות שלו.
זה בדיוק העניין, שאנחנו מבחינתנו כמובן נמשיך ונלחם על התקציבים האלה, אבל רמת השירות שאנחנו רוצים היום לתת לתושב דורשת כמובן תקציבים שהם כרגע לא מספקים ברגע שהמענקים שמתקצבים אותנו הופחתו. ותכף אני גם אדבר על אותם תקציבים. חשוב לי להדגיש שביחס לתחזית ביצוע של 25, תקציב 26 מוצג בשיטת הצגה חשבונאית קצת שונה לגבי משרות שתחומה מממנת. ב-25 הביצוע, אותן משרות מוצגות במסגרת התקציב הבלתי רגיל, כשפה בתקציב של 26 אנחנו הצגנו את זה בצורה של הוצאה והכנסה מגבילה, גם כדי שלנו יהיה מעקב הרבה יותר טוב אחרי אותן משרות, וגם בראייה לעתיד, ברגע שתקציבי תקומה יפחתו או יסתיימו, שאנחנו נדע שאותן משרות בעצם יושבות על הפיירול שלנו, ושנדע בעצם איך אנחנו ממשיכים איתנו.
הערה בעניין הזה, אנחנו עושים עכשיו אני ואסי איזושהי תוכנית לחיזוק רשויות יחד עם נורית וחדווה, ואנחנו נסים רגע לראות, בעצם תקומה אומרת בואו ניתן לכם משרות לשנתיים, נגיד עכשיו אגף ההנדסה עמוס שם בעבודה, תנו משרות לשנתיים, עוד שנתיים אני צריך לעשות לפטר אותם. נזק או תועלת? דעתי נזק. אנחנו נסים רגע למנות שהיא תוכנית אחרת שתיתן פחות משרות אבל לתקופה יותר ארוכה, כי אם תקומה תיסגר ב-28 רק אז יתחילו הפרויקטים לזוז בכלל. ויש איזה חוסר הבנה בסיסי, הדבר הזה ברצוע הזה שיביא, נגיד הסינתיים לכם משרות ובזה הכל בסדר, לתת משרות ב-17 מיליון שקל או לא יודע כמה, מה המספרים שהם זרקו שם, ובסוף עוד שנתיים נשאר בלי כלום, כי זה נגמר, ואז כולם הביתה בבום אחד, בעיני הנזק יהיה הרבה יותר גדול מהתועלת, אנחנו נסים לבנות את המשהו אחר, יש נכונות בצד השני להקשיב, ואני מקווה שנצליח להגיע איתם להבנה, כי חלק מהאגפים יהיו חייבים לקבל תגבור מאוד משמעותי. מהנדס מאוד...
אם תקומה נסגרת, אם שם את הפער
כזה... אם מי?
אם תקומה נסגרת...
וזה בדיוק העניין, ככה עכשיו למשל את אגף ההנדסה, יש מהנדסת אחת, אי אפשר שמהנדס אחד יחזיק דבר כזה, אין דרך כזאת. במצב הרגיל, לפני תקומה, לפני המלחמה, הם קושי מחזיקים מעמד. עכשיו אני קולט עוד מהנדס. זהו, זהו, נסגרת. הכל, 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 הכל. גם החוסן השנה, גם החוסן השנה. יובל, גם החוסן השנה שתקומה עדיין נמצאת, אנחנו עדיין בתת תקצוב כמעט 50%. זה לא, האירוע של 7 באוקטובר לא נמצא היום באיזשהו מקום מאוד מאוד חשוב ומאוד מרכזי. הוא די כזה, חומרים לנו, בסדר, עכשיו לא, כאילו אתם בסדר, אתם חזרתם, אתם מחזיקים, יש גם בעיות בצפון, יש בעיות כאלה, יש בעיות לחרדים, צריך לשלם להם, והדברים האלה הם קריטיים, כי בסוף מתי בית ספר הזה, סתם אני חוזר בחזרה, מתי בית ספר הזה יקום? נתחיל להקים אותו עכשיו, יקום תוך 4-5-6 שנים, רק אז יתחיל לעבוד, מאיפה יתחיל לעבוד, מאיזה כסף? מאיפה? לא משרד החינוך, כן, משרד החינוך לא יהיה בתמונה, גם אני לא יודע מה, אנחנו לא רוצים משרד החינוך בתמונה, אנחנו רוצים... אין כסף לעכשיו, כסף לעכשיו הוא לבינוי.
הכסף שאמור להגיע עכשיו, לשמור אותו כאילו לטווח.
אין, הוא יוצא צר ביצוע, אין דבר כזה, הכסף יוצא פר ביצוע.
לא, אבל כשאתה אומר אנחנו ניקח פחות כוח אדם, נשמר את הכסף.
לא, מה שאנחנו רוצים להגיד, נגיד יש לנו 15 מיליון שקל לכוח אדם, במקום לקחת משרות לשנתיים, אני רוצה לקחת משרות לארבע, ויקחת 15 מיליון, תפרוס אותם לארבע או לחמש, ניקח פחות משרות. ונשים אותם במקומות שהם באמת נזקקים, בהנדסה, בחינוך, במקומות האלה שצריכים עכשיו כוח אדם, במקומות אחרים פחות, מה לעשות, תפשוט לך את העוגה לשירות השלמה. אבל האמת לא חשבתי שנהיה במצב הזה, לכן מה שהיא אומרת, מה שאורלי אומרת, בתוך התקציב זה נמצא בחובה וזכות, זה לא באמת משקף הוצאה או הכנסה הזה, כי זה אמור לבוא אחד מול השני.
בדיוק, זה אחד מול השני, אבל לנו זה חשוב לשקף את זה, כי זה משרות שהן קיימות. אני יכולה להגיד שהתקציב, 40% מהתקציב בעצם מוקצה לתקציבי חינוך. תקציבי החינוך מגיעים למעל 70 מיליון שקלים, והתקציב שמוצג פה זה רק תקציבים שוטפים, לא כולל תקציב בתוכנית גפן תקומה. תוכנית גפן תקומה יש לנו שם עוד סדר גודל של 22 מיליון שקלים, היום הודיעו לנו קצת על קיצוץ. שזה, יש מועצות שבוחרות להציג את זה בתקציב הרגיל, אנחנו החלטנו להציג את זה בתקציב הבלתי רגיל, זאת אומרת שתקציבי החינוך השוטפים לא כולל פרויקטים אחרים שנעשים בחינוך, שזה גם תקציבים נפרדים, בעצם מגיעים לסדר גודל של 95 מיליון שקלים.
חינוך
בלבד, חינוך בלבד. יש לנו היום סדר גודל של 3,500 תלמידים במערכת החינוך, זה אומר משהו כמו 27,000 לתלמיד הוצאה בשנה, שזה סכומים יפים מאוד, משמעותיים מאוד.
אנחנו צריכים אבל להבין רגע משהו שהוא קצת קצ'י בעניין הזה. יש לנו נחמה מאוד גדולה עם משרד החינוך, בעיקר הילדים צריכים מיוחדים. ילד היום שעולה כיתה ג' גם אם יש לו תעודה מרופא, שיש אלרגיה מסכנת חיים, הוא אומר לו בכיתה ג' לא צריך עזרה. אני לא מגיע את בכיתה ג' שיודע להזריק לעצמות המזריק הזה ברגל, אני לא הייתי עושה את זה לעצמי. ואז אתה, באדם שיש לו קצת זה, לא יכול להשאיר את זה ככה, אז אתה נותן לו סייעת, ונותן לו עשה, ונותן לו שעות. או שילד כזה, ילדים, מכירים אותם, ילדים מהליקויי ראייה, מקבלים רק 10 שעות בשבוע. ואיך יעשו כל היום, איך ילכו. אז אמרו להם גדולים כבר. ילד בכיתה י' לא יכול להתנייד לבד. אז צריך לתת לו עוד שעות, השעות האלה לבד מגיעות לכמה מיליוני שקלים. אותו דבר בתוך בתי הספר. אז תצמצמו מגמות, למה? כי פה גרים מפגרים, שישארו מפגרים, אז לא, אי אפשר, זה בצוות הנגועת בסוף. אם אתה תעמוד ותגיד, אני נותן מה שמשרד החינוך נותן, ויובל, אתה מכיר טוב מאוד את הדברים, אתה תישאר באותו מקום. אז פתחנו פה מגמות, אנשים מתחילים להגיע חזרה לבתי הספר, בתי ספר גדולים, שעוד עבודה גדולה לעשות, אבל נהיה חייבים לעמוד במספרים האלה גם הלאה, וזה בעיקר הטענה של משרד האוצר, במשרד הפנים. אתה משקיע יותר מדי בדבר הזה, יש לך את משרד החינוך, אתה לא יכול להשקיע מהכיס כאלה סכומים? אני יכול, שזה אנחנו פה בשביל להחליט מה עושים עם הכסף ולא אף אחד יוחד בשבילנו. אבל אני חושב שזה, שבראייה ארוכת טווח, אלה הדברים שבעיקר בסוף החזיקו את המקום הזה ועשו בנו מקום יותר טוב. זה צריך לשים שם, אז נכון שיש בדרך טעויות וצריך לחשוב טוב, לשנות דברים, לראות לעשות דברים אחרת, אבל כל הזמן נמצאים בתוך העשייה הזאת, משתדלים לעשות הכי טוב שיש ולשים את התקציבים מספיקים שאף תלמיד לא יבוא, בא לי השבוע שעבר תלמידה, נכון שהיא גם, יש לה קצת איזה לקות, אבל היא אמרה לי, אני רוצה, אני לא מבינה במגמות שיש, כי צריך לראות בשביל זה. אז מה את רוצה? אני רוצה מגמת מוזיקה. אז פתחנו לה ועוד כמה מגמות מגמת מוזיקה. מה תגיד לה? לא, כי אין מספיק בנות. עכשיו זה עולה, זה מגמה.
לא, למה אי אפשר לחבר את זה למשהו?
כי זה לא מגמה, זה מגמה לבגרות. זה בית ספר למוזיקה, זה לא אותו דבר. היא רוצה, אבל היא אומרת, אני בביולוגיה, לא יודעת לראות את ה... היא עושה עם הברייל הזה וזה, אבל אתה חייב כל פעם לעשות את ההתאמות האלה, כי בסוף אתה ילדה כזאת, דווקא איתם, אתה צריך לתת את כל הכלים שתצליח. והדברים האלה, משרד החינוך לא ראה אותם. אני אמרתי למוטי, אם אתה מדבר על זה נחמה, אני אמרתי לו שאני רוצה להגיש השנה, פעם אחת, תביעה בשם אחד ההורים, על זה שהוא לא מקבל את מה שצריך לקבל. לא יודע, בוא נראה מה בית משפט אומר על זה, כי אנחנו מאמנים פה מספרים, אני אומר לכם, בעשרות מיליונים. אפילו אנחנו קנינו עכשיו רכב חשמלי, כזה גדול, 8 מקומות, להסיע ילדים בבוקר שמשרד החינוך לא מוכן להסיע אותם. יש נהג?
אה? אתה צריך את גלית כהן שעשה לך עבודה.
יכול להיות.
נכון.
והרבה דברים גם היא לא קיבלה, תשאלי אותה עם הרבה, היא וברוך, היא וברוך, תרבל סייעת נלחמו. אז קנינו עכשיו רכב חשמלי עם נהג מסיע ילדים בבוקר שמשרד החינוך לא רוצה להסיע אותם. אז נתנו להם בסוף את השירות, אבל משרד החינוך, ועוד היו לנו, מה פתאום אתם מסיעים, הרכב אין לו ביטוח הסעות, והסעות ובלבולים ו... טוב, כן.
כן, אז זה היה תקציב החינוך. תקציב הרווחה אצלנו גם עומד על איזה סדר גודל של 15% מסך התקציב. יש המון תקציבים שמושקעים. לא, לא רואים, אני מספרת.
איפה השקפים במה שראים?
זה מופיע דרך אגב בחוברת. זה מופיע דרך אגב בחוברת. יש באמת הרבה תקציבים שמושקעים גם בחוסן, גם באוכלוסייה המתבגרת. ביטחון ומוניציפלי תופס נפח של 17% מהתקציב, והיתר זה כל מה שמסביב. מבחינת מענקים של משרד הפנים, אנחנו תקצבנו את המענקים של משרד הפנים על פי הנחיות שקיבלנו ממשרד הפנים. יש לנו מענק איזון שאנחנו מקבלים מדי שנה. מענק האיזון ב-26 תוקצב ב-90% מערכו, קיצוץ של 10%, מה שמתבטא בפועל ב-1,075,000 שקלים, 1,750,000 שקלים. מענק צמצום פערים, גם נדרשנו לקצץ 50% מערכו של המענק, זה מתבטא בקיצוץ של 700,000 שקלים. שני המענקים האלה גם יחד זה סדר גודל של 2.5 מיליון שקל. יש לנו את מענקי, את כל התקציבים של תקומה. אז אני רוצה להבהיר, מה שאתם מכירים מבחינת תקציבי תקומה, סל מועצתי, סל יישובי, שאל אותי פה מישהו, זה לא בתקציב הזה, כן? זה לא בתקציב הרגיל, זה מתנהל בתקציב הבלתי רגיל. מה שאתם מקבלים מדי חודש לאישור המליאה, אותו נספח תברים, שם כל התקציבים האלה. יחד עם זאת יש תקציבים שכן, הם מוטמעים פה בתקציב השוטף, תקציב הרווחה, חינוך קצת דיברנו עליהם, וגם מענק שוטף של תקומה שדיבר עליו תמיר בתחילת הישיבה. תקציב תקומה, תקצבנו אותו בסדר גודל של 10 מיליון שקלים, אנחנו מקווים שבאמת העסק הזה יאושר ויזרום, ואולי אם נצליח בתקווה שזה יהיה אפילו יותר מזה. מבחינת הכנסות ארנונה, הכנסות ארנונה תוקצבו בתקציב הזה לפי אחוז גבייה של 94%. זה אחוז הגבייה שאנחנו עומדים עליו גם ב-25, ואת הארנונה קידמנו לפי שיעור הקידול של הטייס האוטומטי, מה שנקרא, ב-1.6%. בנוסף, השנה משרד הפנים מחייב אותנו לצאת לסקר נכסים. אנחנו תקצבנו הכנסה מסקר נכסים בהנחה שנראה את הפירות שלה במהלך הרבעון האחרון של שנת 26. זה מהלך שהתחייבנו לעשות אותו השנה.
לחמש שנים עשינו. עשו אצלך מאוחר, צריך לבדוק אותך עוד פעם. יאללה, תמשיכי.
נושא השכר. שכר תוקצב בתקציב הזה לפי משרות ממשיכות של 25, קידמנו את שכר העובדים ב-3.5%, גם זה 3.5% שמשקללים בעצם את העדכונים של ההסכמים הקיבוציים. בואו לא נשכח, גם יש לנו באפריל עוד פעימה נוספת של עדכון שכר מינימום, שבעוד 3.3%. מה שזה אומר שמשפיע עלינו גם במעגל השני של כל עובדי הקבלן, נותני השירותים וכו'. אז זה מבחינת שכר. מבחינת משרות, יש לנו את המשרות שמתוקצבות במימון של תקומה, שזה השינויים שאתם תראו, ועיבוי של סייעות ומלוות בכל הנושא של החינוך. הרבה סייעות נקלטו אצלנו במהלך 25.
אפשר להגיד שכולם.
כולם.
קלטנו בסוף, לא יודע אם אתם זוכרים את הדיונים הראשונים, שזה היה כמעט 2 מיליון שקלים, עשינו העברה שכולם לתוך המועצה, עם כל התנאים, עם כל מה שצריך, השארנו קו בעניין הזה, כי היה פה אי הוגנות. שאחד מקבל ככה ואחד מקבל אחרת, כולם מקבלים עכשיו הכל אחיד, זה מהלך שעלה הרבה מאוד כסף, אבל, בסוף זה אנשים, זה המשכורת שלהם, זה החיים שלהם, ושמנו מהלך שהיה מאוד...
אה? חוזר לזמן מסוים?
לא, לא, הם עובדים קבועים.
עובדים קבועים...
עובדים קיבוצים.
סייעת ומלווה, עובדים של תומכות חינוך אישיות, בעצם טבעם זה משרה שהיא צמודת אישור, היא צמודת תקן, אבל היא נקלטת באופן קבוע, בהנחה
שיש את התקצוב.
דיברת על חינוך הכל, פורמלי, בלתי פורמלי, הכל.
בלי המתנס. זה עוד תקציב שהוצג בנפרד, לא יודע מי חבר פה בנת המתנס, הוצג כאן תקציב על 70 ומשהו מיליון, נכון?
נכון.
המועצה מתקצבת את המתנס ב-3.2 מיליון שקלים, לא, בשקלים.
ב-3.3
ואיך מתוך 70
ומשהו מיליון.
לא, חברת מתנ"סים לא נותנת כסף. חברת מתנ"סים, הדבר היחיד שהיא נותנת זה מימון של מנהל מתנ"ס ורכב, זהו. כל השאר זה קולות קוראים, כסף קואליציוני, מיליון ואחד. כמה השנה הזה? אתה היית דקל, נכון?
3.
כן, יותר קצת נראה לי אפילו.
אני
אראה
טוב.
כן.
אני רוצה
כן,
אז זה הנושא השכר, הנושא של משרות תקומה, דיברנו. זהו, אנחנו, כמו שאתם יודעים, כל נושא התקציב הזה, לתפעל אותו, הוא לא פשוט. כדי לשמר את המסגרת התקציבית הזאת, אנחנו בעצם צריכים גם שכסף יזרום פנימה. אני יכולה לספר לכם שב-25 הרבה מהמענקים קיבלנו אותם רק בסוף שנה, חלק מהמענקים קיבלנו בתחילת שנת 26, אחרי שכבר היינו צריכים לממן פעילות של שנה שלמה. בנושא של הטברים, אז בנושא של פרויקטים, סליחה?
פערי מימון.
לא, לא, זה לא פערי מימון. יש מענקים שהיו כתוצאה מהחלטות לפני המלחמה, החלטה 462 למשל, שמתקצבת תקציב של מענק ביטחוני ותקציב של בט"פ וכל מיני כאלה, שיפוי ארנונה. ובגלל שהממשלה לא העריכה, מי שאל פה? אתה שאלת כזה?
אני שאלתי למה, כן.
ובגלל שהממשלה לא העריכה את ההחלטה והעריכה אותה רק באמצע שנה, העריכה אותה בחודש חמישי, הם העבירו את הכסף בינואר. 7 חודשים אחרי, כי ועדת כספים לא רצתה, האוצר לא הסכים, שתמיד מדובר על עשרות מיליונים, לכל הרשויות, לא רק לנו. ועכשיו אתה נותן בכל מקרה, את הנחת ארנונה, כי אתה חייב לתת אותה בכל מקרה לפי ההחלטה. את השיפוי קיבלנו אחרי 8 חודשים. מה עושים? עושים? נחנקים. בגלל זה חלק מהרשויות הגיעו להלוואות, למשכורות.
ההכנסות העצמיות שלנו הן רק שליש מהתקציב, זאת אומרת שאנחנו ממש נבנים על תקציבי ממשלה, וכשהם מבוששים לבוא, אז אנחנו באתגר תזרימי כל הזמן.
יש.
כל הזמן. עושים דיווחים.
יש בעיה בדיווחים.
אני יכולה להגיד לך עוד משהו.
לא,
אז אני אספר לך עוד משהו.
אם אתם נדבר בזמן,
אז אנחנו גם
עוקבים
אחרי הדברים ועושים דיווחים. אני יכולה לספר לך עוד משהו, שמשרדי הממשלה היום מקשים עוד יותר. הם גייסו לעצמם סוללת רואי חשבון, חברות בקרה, היום בודקים אותנו ברמת החשבונית, ברמת הדוח מעבדה, ההיתר וכו', מה שמעכב עוד יותר את האישור של אותו דיווח ואת הכסף שצריך להגיע אלינו.
אבל אם שהנועל הוא א' ב' ג', אז הנועל נשאר א' ב' ג', הנועל לא משתנה. השאלה אם הוא מדבר, יודע לעבוד בזמן, או שבארבע אומר, רגע, אני לך הביתה. זה השאלה.
משתדלים, משתדלים, תראה.
השאלה לא מגיעה בכלל רגע, אני יודע מה שאלות שאלות.
אנחנו משתדלים לעמוד בדיווחים, יש לפעמים פערים, אבל עדיין, גם אחרי שעושים את העבודה, כסף לא ממהר להגיע. זהו, אז... זה הסיפור. אני מזכירה לכם שהלוואת איזון שלקחנו ב-25, חלק מהסיפור היה בגלל, זה בדיוק היה אירוע. שפשוט...
זה היה פער מימוני.
זה פשוט התעכבו על התזרימים ופשוט נאלצנו זה. עכשיו, ב-25 השארנו לעצמנו אפשרות שאם נסיים אותה בעודף, אנחנו נגלגל אותה, את העודפים האלה ל-26, ותקצבנו חלק מהעודפים, תקצבנו את העודפים האלה בתקציב של 26. זהו, אני אתן תכף את זכות הדיבור לשרון שיצלול אתכם ככה יותר פנימה לעומק הנתונים. בהזדמנות הזאת אני באמת רוצה להגיד תודה לכל מי שנתן חלק בהכנת התקציב, מנהלי המחלקות, היועצים החיצוניים שלנו, שרון שמלווה אותנו, אסי שמנהל ביד רמה את כל תקציב ותקומה, ותמיר, באמת, כאילו, כל הישיבות, אין ספור ישיבות שירד איתנו ממש לרזולוציות הכי קטנות, ברמת הסעיף הבודד, אני חושב שאין אח ורע כזה במועצות אחרות, באמת.
ולך תודה, אורלי. אורלי, שנה ראשונה באת מהתחום הפרטי, ובכל זאת.
כן, ואז באמת, תודה.
שרון.
שרון.
טוב, ערב טוב לכולם. אני אשתדל לא להאריך, ואני אציג את את עיקרי התקציב, ככה ממעוף הציפור, כדי שיהיה לכם תמונה כוללת יותר של מה אתם הולכים לאשר היום. אז היקף התקציב 182.7 מיליון שקלים, לעומת ביצוע של 172 מיליון שקלים בשנת 25, גידול של כ-10 מיליון שקלים. חלק מהגידול נובע מהתייקרויות ועלויות שכר, אבל מרבית הגידול נובע דווקא מאותו שינוי שיטת הצגה שדיברה עליה אורלי. בשנת 25 בעצם ביצענו מרבית מתקציבי תקומה במסגרת תברים. זה היה יותר נוח לנהל את זה במשק כספים סגור, אבל המקום הטבעי של הוצאות השכר הוא בתקציב השוטף ולא בתברים. תברים מיועדות יותר להוצאות ארוכות טווח. לכן בשנת 26 אנחנו נשנה את השיטה והמסנו בעצם את כל העובדים לתוך התקציב השוטף. כפי שציינה אורלי, התקציב יש בו גירעון מובנה של 665 אלף שקלים שאנחנו מקווים במהלך השנה, כפי שתראו בהמשך, שתוספת כזו או אחרת של מענקים או הכנסות במשרדי ממשלה יסגרו לנו את הפער הנ"ל. נתחיל עם ההכנסות הבלתי מיועדות למימון התקציב. אלה בעצם ההכנסות בתקציב הרגיל שהן לא מיועדות להוצאה ספציפית, והרשות רשאית להחליט בעצמה לאן הוא הולך, בניגוד לכספים שמתקבלים ממשרד החינוך או משרד הרווחה שמיועדים לפעילות ספציפית. אלה בעצם כספים חופשיים שהרשות מחליטה איך לפזר אותם על פני התקציב. אז יש לנו פה ארנונה, כולל שיפוי והנחות, 43.5 מיליון שקלים, גידול של 700 אלף ש"ח ביחס לשנת 2025, תכף נראה ממה הוא נובע. ומענקי משרד הפנים נותרו פחות או יותר באותה רמה על 27.3 מיליון שקלים. סך הכל הכנסות בלתי מיועדות כ-71 מיליון ש"ח. פירוט הכנסות הארנונה. אז הארנונה הכללית שלנו צפויה לגדול מ-32 מיליון שקלים ל-33.3 מיליון ש"ח. יש לזה שתי סיבות עיקריות. אחד מהם זה העלאת התעריפים האוטומטית שמתבצעת מדי שנה. היא לוקחת בחשבון את העלייה במדד השכר הציבורי ואת העלייה במדד המחירים. 50% מזה ו-50% מזה. בשנת 26 זה מסתכם ל-1.6%. לא המועצה קובעת את זה, בעצם זה נתון שמפורסם על ידי משרד הפנים. ו-700 אלף שקל נוספים שתקצבנו כתוצאה מסקר נכסים, איזושהי הערכה שמרנית.
יש לך גם עלייה בפארק נועם, של איזה אחד ומשהו.
לא נכלל פה.
הכנסנו אותו בסוף.
לא נכלל פה בסעיף הזה, הוא נכלל בסעיף אחר.
ובסיבוב אחר.
שיפוי הנחות ארנונה זה בעצם אותו שיפוי שמתקבל ממשרד הפנים בגין הנחות קו עימות שניתנות, 45% למגורים ו-39% לעסקים. ובנוסף יש לנו הנחות שהמועצה נותנת ללא שיפוי כ-5 מיליון שקלים. סך הכל הכנסות ארנונה 43.5 מיליון שקלים ללא פארק נועם. יש פה טבלת שטחים וחיוב ראשוני של הארנונה. היא בעצם כוללת את כל מצבת הנכסים שהרשות מוציאה להם חיובים בתחילת שנה לכל השנה. סך הכל החיובים שיוצאים מסתכמים לכ-42 מיליון שקלים, כאשר מתוכם המגורים 17.7 מיליון ש"ח, זאת אומרת 43%. כלומר, סך הכל החיובים שהם לא ממגורים מסתכמים ל-57%. זה אחוז מצוין ובריא. אני מניח שמרבית הרשויות היו רוצות להיות במצב הזה. בדרך כלל זה הפוך, יש יותר הכנסות ארנונה ממגורים מאשר הכנסות עסקיות, וקשה מאוד להתאזן במצב הזה. מענקי משרד הפנים, מענק האיזון, כפי שציינה אורלי, ההנחיות להכנת תקציב חייבו קיצוץ של 10% בתקציב מענק האיזון, אז קטנו מ-17.5 מיליון ל-15.7 מיליון.
אני רוצה רק להעיר פה שלפחות בשלב הזה זה טכני. זאת רושמים את זה כך, הם מבקשים לרשום את זה כך כמשהו שהוא שמרני, והם בדרך כלל מקבלים את ה-100%.
אני אגיד יותר מזה, המענק איזון של שדות נגב לא השתנה למיטב זיכרוני מאז 2013.
כן, עמדנו על ה-100% של המודל, מה שזה מסוכן.
בדיוק, בגלל שאנחנו רשות בעוצף עזה, המענק שלנו לא יכול לקטון משנה לשנה, זאת אומרת, במצב הנוכחי אנחנו נשאר על 17.5 מיליון שקל.
זאת אומרת, בתקציב נרשם 15-7, ומה שאנחנו אמורים לקבל בפועל זה עוד 2 מיליון.
בדיוק.
אבל אי אפשר לרשום את זה כרגע בגלל ההנחיות שלהם, נכון שרון?
כן, כן, כן. מענק ביטחוני, 6 מיליון שקלים. מענק תיקון עיוותים, שדיבר עליו תמיר מקודם, 4.5 מיליון שקלים. מענק צמצום פערים, זה מענק שבא, כמו שמו, לצמצם פערים בעצם לפריפריה. ההנחיה אומרת לקצץ 50% מהתקבול בפועל בשנת 25, אז קיצצנו 700,000 שקלים. יש יסוד סביר להניח שלא יהיה קיצוץ בסופו של דבר, ומענקים נוספים למימון משרות כ-350,000 שקלים. צד ההוצאות של התקציב, עיקר התקציב של המועצה כפי שניתן לראות הולך לשירותים ממלכתיים, 58% שירותים ממלכתיים כוללים בפנים את החינוך, את הרווחה ואת שירותי הדת והבריאות, שירותים מקומיים כ-19%, כולל בפנים את תברואה וגינון ושפע, מנהל כללי וכספי כ-7%, הוצאות של מפעלים, תכף אנחנו נראה מה זה, 5%, והוצאות בלתי רגילות שכוללות בפנים גם את הנחות הארנונה כ-9%. הוצאות מימון ופיראון מלוות, אחוז נמוך מאוד, 2%, נמוך גם ביחס לרשויות אחרות. מנהל כללי וכספי, יש פה את הפירוט בעצם לפי מחלקות, ואנחנו נעבור על זה מהר, נתעכב רק במקומות שבהם יש שינויים. הלשכה, 3.5 מיליון שקלים, הלשכה בעצם כוללת את ראש המועצה, את סגנו ואת כל עובדי הלשכה. מבקר הפנים, 300,000 שקלים. מזכירות המועצה, אנחנו רואים פה גידול משמעותי מ-2 מיליון שקלים ל-3.6 מיליון שקלים. מה שבעצם קורה פה זה התוספת של אותם רכזי תקומה יישוביים ומועצתיים מועמסים על הפרק הזה. הסברה ויחסי ציבור כ-500,000 שקלים, מנגנון ומשאבי אנוש כ-770,000 שקלים, וייעוץ משפטי 540,000 שקלים. זהו המנהל הכללי.
מה הדלתה של הרכזים?
בבקשה?
מה הדלתה של הרכזים? ביחס למה
ש... סדר גודל של 1.5 מיליון שקלים.
יש שם לא רק רכזים, יש שם גם רכזים, גם יש לנו את המנמר שיושב שם, שהוא גם מתוקצב, יש לנו מנהלת דיווח תיאום ובקרה, גם היא יושבת שם. הכל מתוקצב באותו סעיף, אז זה כמה משרות.
זה לא רק
כדי
להפריד את זה?
בתוך הסעיפים זה מופרד.
זה עניין של סיווגים, בסעיפים עצמם, בתוך התקציב המפורט זה מופרד. פה זה פשוט הוא לוקח...
אבל מה ההיגיון שזה במנגנון, כאילו? אין בזה שום קו חשיבה. למה לעשות את זה בסעיף נפרד של
רכזים?
לא, יש סעיף נפרד בסעיפים תקציביים.
כל פעם זה מעולד בסיווגים אחרים. בכל דוח אתה תראה את זה מסווג.
בסדר, אז זה לא נכון לי שזה יהיה פה.
מחלקת גזברות, 1.6 מיליון שקלים, הנהלת חשבונות, 980,000 שקלים, מדור שכר, 380, ומחלקת הגבייה, כ-900,000 שקלים. סך הכל המנהל הכללי והכספי, 13,177,000, לעומת 11,487,000 בשנת 25. שירותים מקומיים, אלה בעצם בעיקר השירותים המוניציפליים, הוצאות מחלקת תברואה 11,274 לעומת 10,540 בשנת 25. הגידול נובע מהתייקרויות איסוף ופינוי אשפה. הוצאות שמירה וביטחון גדלו מ-4.5 מיליון שקלים ל-7.3 מיליון שקלים, בגלל בעצם קליטה של רבשצים ליישובים. הוצאות...
אני רק אחדד, זה לא קליטה, פשוט ב-25 לא היה לנו ביצוע בתחום הזה של הרבש"צים.
הם קיבלו מינויים.
אבל בתקציב של 26 אנחנו מתקציבים את
ההכנסה וגם את ההוצאה. אבל זה הכנסה והוצאה זה אפס, זה לא...
זה הכנסה והוצאה.
את מעבירה מה שאת מקבלת.
נכון.
הוצאות מחלקת הנדסה 2.9 מיליון ש"ח, בעיקר יש פה ניוד של שכר סגן מהנדס שנכלל בתברים ב-25. לתקציב השוטף ב-26. נכסים ציבוריים, שזה בעיקר הוצאות גינון ושפע, 5.5 מיליון שקלים. השתתפויות שונות, בעיקר השתתפויות מוניציפליות, 5.9 מיליון שקלים. פיתוח כלכלי, 535,000 שקלים. יש פה קליטת משרה נוספת לפיתוח אסטרטגי במימון מנהלת תקומה. הוצאות רכז חקלאות, 180,000 שקלים. ופיקוח עירוני, יש פה קליטה של פקח נוסף, סך הכל 920,000 שקלים. סך הכל ההוצאות לשירותים מקומיים 34.5 מיליון שקלים. שירותים ממלכתיים כוללים בעצם את חינוך, תרבות, בריאות, רווחה, דת ואיכות הסביבה. חינוך, אנחנו תכף נתעכב, אני לא אתעכב על זה כרגע. הוצאות מחלקת תרבות, יש לנו פה קיטון של כ-600,000 שקלים, בעצם הקטנת מימון לפעילות ההנהלה של המתנס. כמו כן, צפויה פרישה לגמלאות של עובד המחלקה. הוצאות בריאות, 6,000 שקלים בלבד.
ולא יקלט במקום עובד, מה?
יקלט דרך המתנס.
הוצאות מחלקת רווחה, כ-28 מיליון שקלים. הפעילות של אגף הרווחה מתוקצבת בעצם בהיקף מלא מה שמשרד הרווחה מתיר. בפועל הניצול לאורך השנה הוא בדרך כלל נמוך יותר, לכן אנחנו רואים פה איזשהו גידול. יש גם גידול מקביל בצד ההכנסה. השתתפות במועצה הדתית כ-1.5 מיליון שקלים, והוצאות לאיכות הסביבה כ-70,000 שקלים. סך הכל הוצאות שירותים ממלכתיים 106 מיליון שקלים ו-512,000 שקלים. מחלקת חינוך. מחלקת חינוך, עשיתי פה בעצם איזשהו שקופית שמתארת את התפלגות ההכנסות בחלק העליון. אנחנו רואים שסך הכל ההכנסות במחלקת החינוך גדלו מ-42 מיליון שקלים ל-48 מיליון שקלים. יש פה גידול בהשתתפויות הורים של כ-800,000 שקלים, שזה בעיקר גידול בתקציבי גפן שמבוצעים באמצעות אשכול נגב מערבי. השתתפות מוסדות שונים 650,000 שקלים. משרד החינוך, אנחנו רואים גידול מ-37.6 מיליון שקלים ל-42 מיליון שקלים. והשתתפות משרדי ממשלה שונים, שזה בעיקר משטרת ישראל בעבור אבטחה, 2.2 מיליון שקלים. מבחינת ההוצאות, אז יש לנו גידול במינהל החינוך של כ-0.5 מיליון שקל, בעיקר כמו שאמרתי מתוכנית גפן. בגני ילדים אנחנו גדלים מ-21.9 ל-22.7, בעיקר קידום עלויות שכר. בבתי ספר היסודיים יש לנו גידול משמעותי של 3 מיליון שקלים, הוא נובע מקליטה של סייעות רפואיות, סייעות כיתתיות וסייעות שילוב,
דיברנו מקודם,
וכן מלוות צמודות בהסעות. בית ספר על יסודי פחות או יותר ללא שינוי 2.8 מיליון שקלים. שירותים שונים כוללים בפנים את הקב"ס, את הסעות המועצה, את השירות הפסיכולוגי. יש פה גידול של כמיליון שקלים, שברקע יש הסכם פסיכולוגים וקידום עלויות שכר. אגרת תלמידי חוץ, בעצם תלמידים שהמועצה שולחת ללמוד ברשויות אחרות ומשלמת בגינם את אגרת בתי הספר כ-250,000 שקלים. סך הכל המימון נטו של מחלקת החינוך גדל מ-23.6 מיליון שקלים ל-24 מיליון שקלים, זאת אומרת סך הכל נטו גידול של כ-400,000 שקלים. מפעלים. מפעלים בעצם זה פרקים שאמורים להתנהל כמשקים סגורים. פרקים שאמורים להתנהל כמשקים סגורים, לדוגמה משק המים והביוב, מחלקת תחבורה. אנחנו רואים במחלקת המים היה לנו גירעון של כ-700,000 שקלים בשנת 25, אנחנו צופים גירעון דומה בשנת 26, כ-600,000 שקלים. נכסי המועצה, נכסים שהמועצה מצד אחד מזכירה ל...
השנה מתחילים לעשות פיילוט של שעונים חכמים.
חילוק כבר, לא?
כן, כבר נרכשו.
לא ביישובים, באזור תעשייה. באזור תעשייה ובקרת החילוק, כן.
מחלקת התחבורה, מחלקה שנותנת שירותים לשאר מחלקות המועצה, לכן היא מאוזנת, כי את כלל העלויות שלה בעצם העודפות אנחנו מעמיסים למחלקת חינוך ולמחלקת רווחה ולמחלקות שצורכות השירותים. חשמל, בעצם מתקנים פוטו-וולטאים שמייצרים חשמל בעבור המועצה, הכנסות צפויות של כ-200,000 שקלים, והוצאות לביוב נטו כ-600,000 שקלים. אנחנו לקראת סיום, חבר'ה, עוד שתי דקות ריכוז. תקבולים בלתי רגילים. יש פה בתקציב של 26 העברה מקרן עודפים של 4.3 מיליון שקלים. זה בעצם העודף שאנחנו צופים לסיים בו את שנת 25 בעקבות אותה הלוואה שנתנו של 5 מיליון שקלים. מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות זה לגלגל את זה שנה. אז במסגרת תקציב 25 אנחנו אישרנו העברה לקרן עודפים, ובשנת 26 אנחנו מעוניינים למשוך את זה בחזרה. אתם רואים פה את הלוואת האיזון של 5 מיליון שקלים בשנת 25, היא לא תחזור על עצמה בשנת 26. והכנסות מנהלת תקומה בפועל בשנת 25 היו 5 מיליון שקלים, ולשנת 26 תקסמנו כמעט 11 מיליון שקלים.
אני קודם אראה את המדף, שאלת על המדף, איזשהו תקצוב ומימוש פער של 10 מיליון שקל. סוף שנה אנחנו עושים אותה בפלוס 10 מיליון שקל, לא מומשו
שקל. תקצוב שעשה, לא, 10 מיליון שקל דיברתי על תקומה,
משהו אחר. אוקיי, לא, אבל תקבילו.
לא קשור.
אז לא
מימשנו
10 מיליון שקל?
לא, לא, לא קשור, אל תבלבל. 10 מיליון היו מענק שוטף של תקומה שאנחנו תקצבנו.
אז ראינו מקודם תקבולים בלתי רגילים, עכשיו אנחנו בצד השני, הוצאות בלתי רגילות. הוצאות לפנסיה ופיצויים כמעט 11 מיליון שקלים. פנסיה זה בעצם גמלאים של המועצה שמקבלים פנסיה תקציבית. עד שנת 2000 הם נקלטו עובדים בפנסיה תקציבית, החל משנת 2000 כל העובדים שנקלטו מבצעים להם הפרשה שוטפת לקופות והם יקבלו את הפנסיה שלהם בעתיד מאותן קופות.
שתבינו, זה אירוע מאוד משמעותי. כל אחד שעוזר פנסיה תקציבית, הכל את מי שאתם שווה בעצם שתי משכורות מהכיס. זה הולך וגדל כל שנה ומאוד מאוד בעייתי. אף אחד לא משפר על הדבר הזה.
הנחות הארנונה צפויות להסתכם ל5 מיליון שקלים. אלה הנחות שלא משופות על ידי משרד הפנים. והוצאות מיוחדות ובלתי צפויות, שזה בעצם רזרבה תקציבית לכל מיני תרחישים בלתי צפויים, כ-900,000 שקלים. סך הכל הוצאות בלתי רגילות, 16.6 מיליון שקלים. זה התקציב.
טוב, שאלות, היו שאלות שהעבירו שרוצים להתייחס?
כן, שאלו אותי, אני עניתי בטלפון, יוסי שאל אותי.
אז מי שיש לו שאלות, רוצה להעלות משהו, אתם רוצים הבהרות, שאלות, רוצה לשאול משהו? רגע, אז רגע, אבל שנייה, אגב.
אתה רוצה למחר שאתה לעלות אותו על השאלות?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אנחנו רואים את הפעילות, רואים את הכל, זה לא מספיק התקציב.
למה?
וממשיך לגדול, כל שנה יש לך עוד אוכלוסייה ועוד אוכלוסייה.
אבל איזה פער אתה רואה היום, נגיד שהיית רוצה לטפל בו, שלא קיים היום? חבר'ה, תקשיבו אחד השני, כי זה חשוב. יוסי מעלה, שנייה רגע, יוסי מעלה ואומר, שנייה, יוסי אומר שבעיניו תקציב הרווחה צריך לגדול, כי האוכלוסייה שנזקקת לשירותים הולכת וגדלה, ויש דברים שכנראה לא מספיק מתוקצבים. אז שאלתי אם אתה יכול לתת דוגמאות לדברים שאתה רואה בהם, נגיד פער, שהיה צריך יותר.
למשל את כל המעדורים שנמצאים ביישובים. שמה צריך לתת להם דגש עוד יותר.
מה, לא מקבלים מספיק תקציב?
לא מקבלים.
אוקיי.
לא מקבלים. הנה, אני אגיד לך, עכשיו אני צריך לממן אצלנו בגיל הזה, אבל צריך לממן את זה מהאגודה. יש להם שורת פעולים, אין להם כסף, אין תקציב. אתה צריך לממן את זה מהאגודה, בחלקת כסף.
טוב, אז אורלי, צריך שימו אחרי זה, נעשה איזה דיון פרטני, ושגם יוסי יבוא בסדר.
גם מבנה שעשיתם פה בגז.
איזה
מבנה?
לא מדבר על פעילות בתוך המושב. יודעים שהיום הייתה מסיבת פורים לוותיקים. ותיקים. שנה שעברה היה לחצי כמות מהשנה, לא יודע מה קרה השנה, לא היה מקום לזוז, היה מאות אנשים היום.
לא הרבה איך הם שמחים להיכול שאני שומע מהאנשים מבוגרים במושב.
לא, אבל היום הייתה מסיבה שפשוט היו המון, בלי הנהלה, המון אנשים, הייתה פתאום עלייה. למה אתה מסביר את זה? אנשים שבאמת עם סיעודיים, עם שקיות, עם צינורות, ובאו והתחפשו, וזה היה ממש...
כל הכבוד.
ממש, באמת. ויוסי גם היה בין הוותיקים.
יוסי בא לכל הערב, 74 מגיע לי, אמרו לי 60, נכון? אני בין 74 מגיע לי.
טוב, עוד שאלות,
אביאל רצה.
אביאל, בבקשה. אז כן, אני אגיד על זה שני דברים. יש כמה תחומים שעובדים עליהם עכשיו. בשנים האחרות כל מה שעשינו נזרק לפח. עשינו אתר פסולת חקלאית, ניסינו כל מיני כאלה. וזה באמת היה רציני, גם זה לא עניין אף אחד. היום יש על השולחן שני דברים עיקריים, עשית שלים אותי אם אני לא מדייק. אחד זה הסיפור של כל העניינים הסולאריים, מהקמת גדרות סולאריים לגגות, מתקן של... מתקן הגירה וכל מיני כאלה שנפלים...
מועצתי, כן.
מועצתי ויישובי. והעניין השני שהוא אולי הוא הביג שוס שלנו, אנחנו מנסים כבר בשנתיים האחרונות די הרבה, עם די הרבה מאמצים להקים אתר למיון פסולת, רחוק מאוד מהיישובים שלנו לכיוון ההוא, והייתה התנגדות פוליטית מאוד מאוד עזה שהשתחררה לפני שבועיים, כתוצאה מהחלפתו של יושב ראש רמי והחלפתו של שר השיכון, וקיבלנו אוקיי להתקדם. זה אירוע של אחד בדור למועצה כזו.
מה זה
מיון פסולת, אתה למיון פסולת, מכינים עכשיו.
זה נקרא מתקן השבה.
מתקן השבה.
מתקן השבה.
זה מכניס לרשות מאות מיליונים.
לא, לא, מדובר על מתקן שבעצם יודע לייצר מפסולת, מכל סוגי הפסולת, אנרגיה. בסדר? זה פשוט...
אז עכשיו משרד הגנת הסביבה, המשרד רוצה את זה מאוד. הממשלה רוצה את זה מאוד, מישהו מסוים לא רצה את זה בכלל, עכשיו זה ישתחרר, אנחנו רצים מאוד מאוד מהר כי יש כבר לוקיישן, יש כבר תקציב, אנחנו רוצים על זה מאוד חזק, זה ישנה פה תמונת המצב, כן, לבד.
לא להכניס יזם שלא יקח לנו
פה. בוא, אנחנו עוד מקדם עכשיו, הלוואי שנוכל לעשות בלי יזם, אבל יש דברים
שצריך להגיד. אתה אומר אפשר להגיד הבית ספר הזה שאתם מקימים ומתכננים לעשות שם פיתוחים ודברים, רואה פה שבחוזה שיהיה רשום שחלק
אז תראה, אני אמרתי את זה מקודם, זה עדיין לא בשל, אבל אנחנו נעשה את זה ישיבה, ישיבה הבאה, אני מקווה שנקבע נהיה יותר מגובשים. בתוך המודל שבונים עכשיו לבית הספר, שאני מודה שאני לא מבין בזה כלום, אמיתי, אני לא מבין, מה שאני לא מבין, אני לא נוגע. יש לנו שתי צירים, יש כאלה שיושבים על הציר הלימודי, איך לוקחים את הבן שלו, את הבת שלה, את הזה, ואומרים להם, בואו, נשבור את תקרת הזכוכית, ניתן לכם את הכלים לעשות דברים שלא עשינו עד היום, ויש גם את הפן הכלכלי. אבי מימון, למשל, הוא קורא לזה go to market. הוא רוצה, אומר, אני הבית ספר הזה, שנה, שנתיים, שלוש, פילנטרופיה, אחרי זה מה? אחרי זה מה? אני רוצה להתחיל למכור. אני מהיום, והם יודעים כבר להביא מוצרים די בסיסיים, אנשים טובים שרוצים לבוא לפה, כמו שהיה אלפסי הזה, שלעשות, לתת לילדים כבר לעבוד עליהם ולמכור אותם בתקופה, זה לא חלק, זה הכל בתוך בית הספר. הכל לתוך המועצה, זה בסוף מומנט הדבר הזה בסוף. אבל זה תחילת הדרך, נהיה טיפה יותר מגובשים, שקראת ישיבה הבאה, נביא אותם לפה שתנו סקירה. זה יהיה. החברת שאמרתי לכם מקודם, נו?
אקיוביט.
אמרתי לכם שעון אטומי, זה לא שעון אטומי. זה איזושהי קפסולה כזאת עם אטום בפנים, שנמצאת כיום כמעט על כל כיפת ברזל, החץ, הכל. אי אפשר לעבוד בלי זה. בסדר, זה עובד הכלל העולם, מוכרים לכל העולם. הוא אמר, אני נכנס איתכם שותף בית הספר בלי שקל. אני רוצה שהשעון האטומי הבא יעשו אותו כאן. אנשים רציניים שבאים לישיבות שבוע אחרי שבוע, שוכחים לי מיילים כל היום, מתי מתחילים, מתי עושים. אז נכון שלא הכל יתפס בסוף. לכן אנחנו מנסים לראות רגע איך אנשים מתחברים, אבל בסוף זה נראה, זה נראה שהוא הולך למקום טוב, ולקח קצת זמן לאפס את המערכת. אמרתי מקודם על הצו, אבל זה לא משרד החינוך, זה לא יהיה משרד החינוך. משרד החינוך יודע לעשות חוגים, יודע לעשות חצי אנגלית, חצי זה, אנחנו לא רוצים את זה. רוצים לעשות פה משהו אחר, ויש לנו איתם יובל, המשרד שלך יש לנו איתם סוג של קרייסס, הם מאוד פרועים מזה שאנחנו לא מוכנים שמי יהיו חלק מוועדת ההיגוי, אני לא מוכן פשוט, אני לא מוכן, אם יכנסו פנימה הכל ייפול, אז הם מתחילים עם כל הוועדות שלהם וכל המפקחים וכל השפיות האלה. אז אני מקווה שבישיבה הבאה נוכל כבר להביא לפה את הצוות, להציג בצורה רצינית את הסיפור של הבית ספר הזה, כי זה באמת חתיכת אירוע.
או שאתה תיכנס יובל.
כן.
נציג של המשרד.
עוד שאלות חברים? טוב, אז...
אוקיי, אז צריך לאשר את התקציב ואת התקן שמצורף לתקציב. התקן עוד יעבור שינויים בהתאם לתוכנית תקומה, חיזוק רשויות, אבל זה התקן המוצע ביחס לתקציב. זה אומר 349.75.
מה?
משרות,
תגיד. טוב, מי בעד התקציב?
מי נגד?
לא, מי בעד? בעד הפה אחד? פה אחד. טוב, אני רוצה רגע להגיד משהו, אני אעשה סקירה מהירה על הדברים, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו חמור שקרה בתקופה האחרונה. הוא יוביל אותנו כנראה לאיזשהו עימות עם הצבא.
תודה שרון.
שרון, כן, עם הצבא. יש באווירה משהו לא בסדר. יש כאילו, נראה שהכל בסדר והכל בסדר, ושומעים פה כל מיני אירועים לא טובים שקורים, שחציית הקו הצהוב די בקלות, ופתאום מנהרה יוצאים מפה ויוצאים משם ופוגעים בך, והכל מתחיל להיות כזה נראה, והרגשה שלי ברמה האישית היא לא טובה, של משהו שכבר כאילו עברנו פעם אחת ו... ואז היה פה, הייתה פה ישיבה עם אלוף פיקוד העורף החדש, שי קלפר, בחור רציני מאוד, הייתה ישיבה ארוכת שעות, וגם שאלנו את השאלות, קיבלנו סיכום של, שהוא בעצם לא אומר כלום הסיכום הזה, נבדוק, 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 אבל דבר אחד מאוד הטריד אותנו, יצא מכתב דחוף כרגע לכולם, והדבר הזה אומר כך, זה לא מסמך מסווג לכן, וחשוב שתדעו, זה מסמך בלמ"ס, שבעצם יכול לצאת החוצה, ושאלנו בתוך הישיבה, מה תרחיש היחוס? למה אנחנו צריכים להערך? לפשיטות, לזה, לכלום, אולי שלום עולמי, אולי צריך להפתור, תגיד לנו את מה. והוא כותב כך, מפקד הפיקוד ציין, זה הוא כותב, כן? כי בעת הנוכחית מתקיים תהליך מטכלי לגיבוש תרחיש היחוס זאת לאחר השתנות מבצעית. עוד הוסיף כי הרשות נדרשת, תקשיבו טוב, להיערך לתרחיש של מתקפת פתע רב זירתית לצד פשיטות כמכוון לבניית הכוח, בלה 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 בלה.
זה אלוף מה?
עכשיו, זה כותב אלוף פיקוד העורף בבלמ"ס, בלי להתבלבל, התקשרתי אליו. תגיד, אתה יודע מה כתוב פה? הוא אומר לי, כן. אני צריך, כן, אבל אני צריך, אז שאלתי אותו, לא, שאלתי אותו איך אני נערך לפשיטה רב זירתית. לא, באמת, מה אני צריך לעשות?
יש לך כבר ניסיון.
לא, 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 זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. אני חושב שקורה פה משהו לא טוב. כן, אני אתן לך אותו גם ביד, זה בלמ"ס, אין בעיה. שבוע שעבר התכנסנו ביום רביעי בערב לשיחה מאוד דחופה בין ראשי הרשויות, הסכמנו כולנו שאנחנו לא עוברים סדר היום הסיפור הזה, כי זה מצד אחד התרחיש, פלישה ליישובים, מצד שני אין כיתות, מורידים כיתות כהנות, אין מרכיבי ביטחון, הפיילוט בסעד מקולקל כבר שנתיים.
לא, אין שומרים במושב.
אין כלום, אין כלום. יש בודקה, עיקר שיש בתוכו רוחות רפאים ומזגן שעובד. ואיך זה מתכנס? אני לא רואה איך זה מתכנס, ומשהו פה מאוד מאוד מטריד אותי ברמה האישית, אני אומר לכם, יכול להיות שזה סתם, אבל בהרגשה זה כאילו מחזיר אותך אחורה, אז אמרנו חבל שצעקנו יותר חזק, אז אנחנו החלטנו עכשיו, דיברת לך על זה נחמה, לזכור איש ביטחון שלא מזוהה פוליטית, שילווה אותנו ברמה, באמת, ברמה של כתיבת מכתבים, תוכניות, ועדת חוץ וביטחון, לבוא, ואמרתי גם לאלוף הפיקוד, כתבתי לו וגם למפקד האוגדה, אם אתם חושבים שהצבא, לא, לא חושבים, הוא עד היום היה קודש, לא רבנו עם הצבא בתקשורת, ולא, וזה היה נכון אבל, אבל ככה, אבל פה יש אירוע לאומי, זה ילדים שלנו, זה המשפחות שלנו, זה החיים שלנו, ראינו מה קרה פעם אחת, אנחנו לא צריכים פעם שנייה, אנחנו צריכים לצעוק את הצעקה, להגיד אותה, גם בחדרי חדרים, ואם זה לא יעזור, גם במקומות אחרים.
יש בחורה מכפר מהאיבה שאתה מכיר אותה שהיא דיברה איתך בטח, היא בסדר. תעשה סיור לחברים.
אז אנחנו כרגע מגבשים את זה, רק שתדעו שזה באחריות שכולנו פה נמצא על השולחן, שהצבא בא ואומר, תערכו לפלישה רחבה ליישובים שלכם. זה נשמע לי הכי מטורף ש...
זה שהם חושבים שהרשות מקומית מחליפה את הצבא, זה רגע בלבול בסמכויות ובאחריות.
אבל זה מאוד... נורית אמרה משהו, אבל זה קרה גם במשטרה לפני שבועיים. המשטרה הוציאה מסמך לקראת דרום אדום, שכתבה, אחריות לשלום הציבור מוטלת על המועצה. אז כתבנו כל הרשויות אליו, אז כותבים, למה אתם כותבים לו, למה לא התקשרתם? כאילו, מוטלת על המועצה, אחריות לשלום הציבור. לא יודע מתי ה... אז יש פה איזה בלבול כזה, אבל הם מנסים. אבל אנחנו צריכים כולנו להיות עם עיניים פקוחות.
לא, הם בודקים את הערנות שלנו.
כן, אז אנחנו... אמרתי שאני קצת זה, אבל בסוף כולם חתמו על הדבר הזה. ואין ברירה פשוט, אין ברירה, צריך להיות על הדברים האלה, להיות עם אצבע על הדופק. יש כרגע מתיחות בינינו, מכל ראשי הרשויות לבין ה...
אני בטל צייד דרום אדום בגלל ההתראה הזאת.
בסדר, אז הוא חזר בו אחרי דקה, כתב מכתב התנצלות. לא, לא, הוא כתב מכתב התנצלות, רק למה לא אמרתם לי זה בטלפון, למה אתם כותבים לי? זה מה שמפריע לו. אבל אני אומר, זה לא עכשיו בשביל לגרום לפאניקה, אנחנו נהיה לדברים, אנחנו לא, אני אישית לא מתכוון לוותר. ואני שמח שגם ראשי הרשויות האחרים נמצאים בעמדה הזאת. בהתחלה עוד היה טיפה כזה לא נעים, לא נעים. יש גם בצד השני, לא אגיד שמות, כאלה שמנצלים כאילו את החברות. אחי, זה, לא התכוונו, אל תוציאו, כן תוציאו. אין חברות, הכל טוב, נהיה חברים בצד, אבל יש פה דברים שלא יכולים לחזור על עצמם. חווינו קשות, יש פה משפחות שלא לא יקומו בחיים ממה שקרה להם, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שדבר כזה לא יקרה עוד הפעם. לגבי השאלה שחר, אביאל, יש עוד שני דברים שלא דיברנו עליהם. אז יש את הסיפור של אתר הפסולת שאמרתי לך. אסיה, אתה רוצה להגיד רגע על המזהים הסולריים איך אנחנו עומדים?
בגדול, אנחנו התחלנו לפני כמה חודשים באיזשהו בחינה של פיילוט בכמה תחומים, אחד גם בתחום ניצוי הגגות שיש בכלל בכל המועצה, זה אומר גם בתוך היישובים, כל מה שבעצם באחריות המועצה כמובן, לא בתחומי האגודות. והפרויקט הגדול שאנחנו עתידים לצאת אליו זה בנושא הגידור, מסביב לכל היישובים. יש תוכנית בשנת 26, משרד הביטחון עתיד, אנחנו מבינים שבחודשים הקרובים אנחנו כנראה נקבל את התקציב. מדובר על פרויקט מאוד גדול, כסדר גודל 60 קילומטר גדר. מערכת כזו יכולה להניב למועצה כמה מיליונים יפים, עם תכנון נכון וביצוע טוב ושותפים טובים, כי המועצה לא יכולה להרים פרויקט כזה לבד. זה תחום אחד, ובעצם שני תחומים שדיברנו. היום בכלל כל תחום הסולארי מתפתח לדברים נוספים. אנחנו מקבלים רעיונות לקרות טרמינליים, להסעות, לקרות את כל הנושא, למשל של מגרשי כדורגל, מגרשי ספורט, כל המיני פיצ'ים שהקמנו. יש המון אפשרויות בתחום הזה בכלל. מה שכן חשוב לומר, שכרגע חברת חשמל, כל הצינור תעבורה אליהם מוגבל, וזה צריך לבוא יחד. נכון. נכון, אבל מה שכן,
אנחנו... פעם ב-25, היה נראה 25 ישן. עבר 25, נשאר את זה. מנסים.
יש...
זה מ-2013.
מנסים, אבל... כנראה גם זה צריך הרבה פוליטיקה, להיות חברים של אנשים וכל מיני...
אחר כך שאני אראה
דבר. טוב, אני אעשה סקירה מהירה. יש לנו גננת... יש לנו גננת בשם חגית כהן, שזכתה בפרס ארצי לחינוך. בגן גבעולים. באמת לא מובן מאליו. גן סיגלון בגבעולים. אז בירכנו אותה, ואני רוצה לצרף אתכם לברכות אליה ברשותכם. הראל יהודה כהן, נער ממושב זרוע, עלה לחידון השלב המחוזי של חידון התנ"ך העולמי. נעקוב אחריו בעזרת השם, מקווה שגם יצליח, ואז יש לנו גאווה גדולה. יש לנו קבוצה מתושייה שזכתה, של בנות שזכתה בתחרות הרובוטיקה הארצית, עם הרבה... התלהבות, אבל זה באמת היה מרגש מאוד לראות איך הם מציגים את הדברים שם. זה באמת מאוד מאוד יפה, שווה לראות ולהגיע. מילה על הטבות המס, כי דיברנו על זה הרבה בתקשורת.
קורס חסינים, גולני הבן של גיא, יום חמישי האחרון.
מה עשה?
סיים קורס חסינים.
כן?
קורס חסינים, מה קרה? עכשיו נסיים.
בחר את היחידה...
לגבי הטבות המס, כדי לשים את הדברים בצורה מסודרת, אז קודם כל העוטף, מי שלא יודע מה דיחה יובל, אני חושב, האמירה של נעמה שוקרון בישיבה האחרונה בוועדת הכלכלה הייתה שאין מקור תקציבי וכמה אין צורך בהטבות מס לעוטף. זה יצר שם בלגן די גדול, עד שסמוטריץ' שלח את ברק, הבחור שלו, ואמר, אנחנו מתחייבים שיהיה, אבל יתחיל מזה שאין מקור תקציבי ולמה צריך את זה. שם זה היה. כולם ככה הוקעו קצת בהלם, כולם היו בטוחים שזה אוטומטי, אז זה לא אוטומטי, הם כל הזמן מחכים ליום לגדוע את הדבר הזה. לגבי שאר היישובים, זה לקח 10 שנים, אבל בחצי שנה האחרונה, כל שבוע הגענו לדיון להצביע ולא הסכימו להצביע, כי סמוטריץ' ביקש, יכול להיות שבצדק, יכול להיות שלא, לכלול את כל יוש בהטבות המס, כתנאי להעברת הטבות המס. בעצם הסעיף אומר שהרשויות שנמצאות, היישובים שנמצאים בעוטף של העוטף, שיצאים עוד 8 במספר, זה אשקלון, מקום לכאלה, זה קיים לתוספת של 7%, אז לנו 7 זה יהיה 14, זה אשקלון יש 0 יהיה 7, והתקרה עולה ל-180 ומשהו אלף שקל, זה אומר שהזיכוי השנתי יעמוד כרגע על 25 אלף שקל לבן אדם, או 26 אלף שקלים לבן אדם, בעוד עומד לפני כן בערך על 10,000, זה בערך 2,000 שקל לבן אדם לחודש, 2,000 ומשהו שקל לבן אדם לחודש, שזה זוג עושים עוד 5,000 שקל לחודש זיכוי. אז אוטוטו, עכשיו אנחנו צריכים לעבור עוד, להצביע, לא, זה לא מסוכה, זה טכני. זה טכני, הוא לא מוכן להביא את זה להצבעה בגלל יוש, אז עושים להגיע איתו, תכף אני אגיד מילה, ביבי יהיה פה ב-5 למרץ, אתם כולכם מוזמנים, תכף אני אגיד על זה מילה, עד אותו יום זה ייסגר, הוא ביקש, הם רוצים לגמור את זה עד אותו יום, להודיע פה שזה נסגר. הזיכוי יהיה רטרואקטיבי מינואר, זה גורם כבר, אני אומר לכם, לעלייה חדה בבחירי השכירות. לביקוש מאוד מאוד גדול, ממש כל יחידה קטנה, אני מסך לחפש לבת שלי, הפך להיות לא אמיתי, זה מספרים, חצי דירה של 70 מטר, 6,000, 7,000 שקל, מספרים מזויים, אבל בסדר, בסוף
פנה אל היישוב יושיבי לגבי זה שהטבת מס שלהם היום גבוהה יותר ממה שהם עתידים לקבל.
אז זה נשאר, הם יכולים לבחור את הגבוה ביניהם. לפי החוק, גם נתיבות. גם נתיבות, אפשר לבחור את הגבוה.
כן, אבל זה מדובר רק על אלה שמרוויחים מעל.
לא משנה, אתה יכול לבחור בסוף, אתה יכול לבחור בסוף את ההטבה, אתה יכול לבחור את ההטבה, חבר'ה, משה, אפשר לבחור את ההטבה יותר גבוהה, בסדר?
סמואל, אז זה צריך להוציא הודעה, כי אנשים מתקשרים לשאול,
כן, תושבים ממש מתקשרים.
לא, לא, בחוק כתוב, בחוק כתוב, הרי גם נתיבות, נתיבות יש לו 16, לא מוסיפים לו 7, נכון? כי זה המקסימום זה 14, אז הוא יכול להישאר עם שלו, כל אחד בוחר לפי זה שלו. אני מבחינתי, הסיפור של הטבות המס היה אחד הדברים שמאוד עסקתי בהם הרבה מההתחלה, שזה משהו קריטי לאזור שלנו, היה לפני הרבה שנים והפסיקו אותם לגמרי. חזרנו ל-14%, אנחנו גם נעבוד על ה-180, את ה-180, אני אומר את זה פה בחדר הזה, יותר קל לעבוד על ה-180 מאשר על האחוזים. אחוזים זה משהו שאי אפשר לגוע בו, על התקרה יותר קל לעבוד, נעבוד עליה גם בהמשך וננסה גם להגדיל את זה. ושיהיה טוב לכולם, זה כסף שהוא בכיס של האנשים, עוזר להם לחיות, עוזר להם לעשות דברים יותר טוב. חנכנו את מרכז החושן, רגע, תרשמו בפניכם 3 למאי, 5 למרץ, יש בו ביקור של ראש הממשלה, אנחנו נזמין לכם הזמנה מסודרת.
מה זה פה?
במועצה, הוא יבוא לחנוך שכונת השכונה באלומים אחרי הקרב שם, יש שם שכונה חדשה, ולעשות כמה דברים, רוצים לפגש איתכם, עם זה רוצה לדבר קצת, אנחנו נזמין אתכם לפגישה מסודרת. חדווה זה הלך בסדר, שחברי המילה יקבלו הזמנות מסודרות למה זה. מי שירצה להצטרף בכל נקודה יצטרך להגיד, כי אנחנו עושים בדיוק מאוד קפדני, מי שרוצה להגיע לכל היום, לכל היום, מי שרוצה להגיע למשהו מסוים, רק תגידו לאיפה אתם רוצים להצטרף, כדי שנוכל לעשות את זה בצורה מסודרת. חשוב מאוד במפגש, ככה לפחות אני חושב, במפגש חשוב אולי ליצור מראש, לעשות שהוא סדר, מי מעלה מה, על דברים שנמצאים בבסיס של זה, כי הוא לא מגיע לפה כל יום. יש גם בחירות עכשיו, זה זמן טוב עכשיו לעשות קצת ככה, קצת מסע ומתן, להלחיץ קצת את המערכת, ואני מקווה שגם הביקור הזה יגמר בצורה טובה.
אולי תדייקו ביניכם את השאלות.
אנחנו נטפל בזה, תכף חדווה תעבוד מולם ונעשה רגע עבודה על זה. חנכנו את מרכז החושן החדש לוותיקים, יצא מאוד, מקום מאוד יפה, מזמין, בעיניי מאוחר מדי, לוקח על עצמי את התקלה, אבל לקח הרבה זמן לגייס את הכספים לדבר הזה, ובאמת הגענו לתוצאה טובה. וחשובה, השירות הקרדיולוגי עם פרופסור מיכאל ארד, דיברנו עליו בעבר נראה לי, אז הוא ממשיך, הוא יהיה פה ביום שישי הבא, רשימה ארוכה מאוד של אנשים שמגיעה, יובל, כמה דקות, מגיעה לפה, פרופסור ארד הוא באמת אחד הקרדיולוגים הכי בכירים במדינה, הוא מגיע לפה פעם בשבועיים שלוש, מקבל אנשים בחינם, זה התנאי שלו, ממש לוקח מהם את כל המסמכים, נותן להם המלצות, תרוף, משהו מטורף. אז אם הוא מגיע השבוע הבא לשלישי כבר, הוא מגיע לפה מוקדם בבוקר, בשבע בבוקר, יושב פה עד 3 אחרי הצהריים, לא מוכן לקחת אפילו, ואם לא הרוגה, שבת, לא, לא, אני לא, תנו את זה בחוץ למטופלים שיוכלו, אני לא, איש באמת חמוד, מדהים, אני עושה עבודה טובה, אנשים פה יוצאים ממנו מאוד בטוחים, אני אומר לכם, אני בא, עם אמא שלי, היינו אצל כל מיני רופאים, מגיע אליו, כאילו נחת עליה איזה כזה, מרגישים את ה, באמת את המקצועיות שלו, ועושה את הדברים בצורה מאוד טובה, והזמן גם להודות לו. יש לנו רכזת חדשה לשירות משמעותי, היינו בבית של עמית בקרי עם ההורים שלו, משה, השקנו שם את הערב הראשון, שבו בעצם רפשצים מרחבי המועצה לקחו על עצמם נערים שצריכים איזושהי הכוונה בכל נושא השירות בצבא, הדבר הזה נקרא סיירת של בקרי, כאחד מהפרויקטים שלה, ופרויקט חונכות שאדיר הוביל אותו בצורה מאוד יפה, יחד עם המתנס ועם יוני, וראינו שם, ראינו שם את מה שהיה צריך לראות. ראינו אש בעיניים, ראינו רגש, ראינו הורים שאכפת להם ורוצים להמשיך את הדרך של הבן שלהם, וזו דרך מאוד מאוד חשובה לקחת את הילדים למקום אחר, לא רק בטכנולוגיה, אלא גם באמצעות שירות משמעותי ורציני לטובת מדינת ישראל.
דיברה איתי ורוצה להיפגש.
היא אומרת, יש לי תורך, עצירת נדיים. דיברו איתי, כן, אמרתי לשיר בבוקר לקבוע איתי.
כן, אמרתי לשיר.
חברים, דיברנו על זה הרבה, אבל כן, היינו בלוויה של שרן גבילי, זה היה, לא יודע, הייתה איזו הרגשה של מישהו מהבית כזה, כי הוא נפל פה, ומשפחה שלי הייתה לנו בקשר, וזה היה יום מאוד מאוד עמוס רגשית, אבל ניסינו, נסענו עם הרבה תלמידים, אוטובוסים, עם דגלים, לא ככה ראו אותנו, אבל כי היה שם אלפים, אבל בכל זאת הילדים באו והצביעו ברגליים והיו שם עם הדגלים של המועצה ושל המדינה כדי באמת להראות.
זה התחיל יפה, אחר כך כבר איבדו.
מה?
זה היה כמו עצרת בחירות.
זה היה too much, כן. אני אולי צריך להתקרב בכלל לשום מקום. כמו שאמרתי, הייתה מסיבת פורים לוותיקים היום שהייתה באמת משובבת לב. ממש פשוט הרבה אנשים מכל מהקיבוצים, מהמושבים, מהזה, וכל אחד עם העוזרת שלו, היה ממש יפה ומכובד ועם אוכל טוב. דרום בלב, דרום אדום, שבוע שלישי, כל עם ישראל מגיע כמובן, וזה נראה טוב והולך בצורה טובה ויפה. פברואר יוצא מהכלל, אז כמו שראיתם, פורסמה חוברת, עשינו המון פעילויות, זה החודש שמיועד לילדים צריכים מיוחדים, למשפחות שלהם. האימהות יצאו גם למסלול של, איך זה נקרא? שיוצאים לגיאורגיה. כן, אז הוצאנו את האימהות של הילדים הצרכים המיוחדים לתוכנית מיוחדת, הם חזרו מאוד נרגשות, היה להם שם פעילות מאוד יפה, לתת להם קצת לנשום וכולי. שתי דוגמאות לפעילויות שהיו, זה קונצרט ששילב בתוכו, בתוך הלהקות, ילדים צרכים מיוחדים, היה מאוד מרגש, וכל מיני פעילויות אחרות שהיו פה ובאמת היו מאוד... דבר אחרון לגבי הסקירה, מושבי הנגב, זה לא בדיוק שאנחנו מתעסקים עם זה כל יום, אבל מושבי הנגב סיימה את השנה עם רווח של 60 מיליון שקל. לשם השוואה, את 2011 סיימנו במינוס 5 מיליון, את 2012 היה רווח של בערך 15, אם אני זוכר נכון. אז גם השנה 60 מיליון, זו חלוקה של הולכת היישובים. חולקנו 40 מתוך 60, לא. לא אוכל לכל
דקות. אפשר לסיים את זה בהרבה יותר.
יכול להיות, יכול להיות. למושבים, לאגודות, זה מגיע לבעלי ה... טוב, ככה, אנחנו נעבור רגע על הסעיפים שנשארו. אדיר, כדי שדברים קטנים. עלה כמה פעמים הסיפור של היטל השמירה. נעשתה פה עבודה על ידי ועדת ביטחון, דקל, חזי ואדיר. הכינו פחות או יותר גם אורלי ואסי, הרבה אנשים בתוך הסיפור הזה. אני רוצה רגע ש... אז סליחה אם לא הצגתי מישהו, באמת נעשתה פה עבודה מאוד רצינית. היום אנחנו נציג רק את הדקל כמו סיכמנו, מציגים היום את המתווה. אנחנו לא מאשרים כרגע, לא סכומים ולא שום דבר, מציגים את המתווה. רוצים לשמוע אתכם, איך אתם רואים את הדברים, כדי לגבש את התוכנית שתהיה באמת אפקטיבית וטובה. אז בבקשה, אדיר.
אז קודם כל, אני טוב לכולם. אני רוצה רגע שנייה שכל אחד יבין בעצמו סביב השולחן הזה שאם כרגע מתחיל אירוע ביטחוני, בסדר, כזה או אחר, מכל גזרה, מי לדעתכם לוקח פיקוד בשטח, בתכלס, זה בעצם נותן מענה לתושבים? מה התשובה תהיה?
יודעת קולן או מרכז ביטחון? יודעת קולן של כל יישוב.
בסדר, אני ותאמיר ואסי, ובאמת אתם נלחמים פה כמעט כל שבוע מול קציני צה"ל שפשוט מקבלים הוראות לקצץ, להביא למצב של אישור אפס. זאת אומרת שעד סוף 26, אני לוקח ריזיקה מאוד מאוד קדימה, אין חייל אחד ביישובים. אוקיי, המשמעות היא...
למעט רבש"צי.
למעט רבש"צי. הרבש"צי.
רגע, בסדר, אני יודע מה אני...
הרבש"צי, 16 במספר, כאשר 50% מהם בחצאי משרות לא מחויבים להיות ביישובים. זה אומר ש 50% מהיום אין רבש"צ גם ביישוב. זה אומר שהיישוב חשוף מלא, 24/7 כמעט, 12 שעות בתוך ה-24 שעות, היישוב חשוף, אוקיי? ב-0-7, נכון, רבש"צי במשרה מלאה. אם במידה ומצאנו אותו ביישוב, אז אנחנו אומרים תודה. אם הוא לא הלך לבקר, לאכול אצל דודה שלו בבאר שבע, אז צריך להגיד תודה. אני בכוונה מדבר על זה, כי צריכים להבין שאין כוחות ביטחון קבועים ביישובים. המדיניות של ראש הרשות פלוס של הרשות, של אגף הביטחון, היא מדיניות מאוד מאוד ברורה. להיות עצמאים ביטחונים. אוקיי, המשמעות היא שאנחנו רוצים בכל רגע נתון לשלוט בסיטואציה שלא תגיע. אם זה אומר רעידת אדמה, אם זה אומר התקפת סייבר כזו או אחרת, אם זה אומר חס וחלילה חדירת מחבלים. בעיקר דיווח כזה או אחר. אם זה אומר שומר חומות שלוש לא עלינו, שזה האירוע הכי חמור, 120 אלף נשקים שנמצאים כאן 20 קילומטר מאיתנו. בסדר? עכשיו אני בכוונה אומר את הדברים, כי שנה וחצי אני באמת מבצע עבודה ביחד עם יועץ חיצוני בשם חכם, אזור חכם.
הוא אמור להגיע לפה,
הם לא אמור להגיע, הם יכלו להגיע רק בזום. אמרנו בכוונה גם תמיד,
צריך להביא אותו לישיבה הבאה.
אמרתי לתמיד גם שאני באמת חושב ומסכים שהיום זה רק להציג לכם, שתבינו רגע, תעכלו את מה שאנחנו רוצים ללכת עליו. במליאה הבאה הוא יגיע לכאן פיזית, יעבור מבחינה חוקית על ההיטל, כמה גובים, איך גובים, למה גובים, עם ההנחות, בלי ההנחות, תבינו את כל השאלות שיהיה לכם, הוא ייתן לכם במקום את התשובות מגורם מקצוע. אוקיי, אני איש ביטחון, אני לא איש מספרים, אני יודע מה אני צריך ביטחוני. אני הכנתי בעצם תוכנית, ואנחנו לא נדבר רגע על התוכנית, בסדר, אני שוב אומר, אנחנו לא נדבר כאן על התוכנית כמה סיירים יהיו באיזה יישוב, זה לא העניין. העניין הוא עקרוני, האם אנחנו כרשות וכנבחרי ציבור, שיש לנו אחריות על 12,800 איש, האם אנחנו רוצים להביא חוק, בסדר, שיכניס בחשבון סגור, שוב אני מסביר, אני אומר, בחשבון סגור לאגף הביטחון, את היכולת להיות עם תקצוב שנתי קבוע מבניית תוכנית ביטחון רשותית. אבל אני אומר, רשותית. אתם נבחרי ציבור ביישובים שלכם, יש לכם ועדים ביישובים שלכם, אם ועד רוצה כזה או אחר ללכת כרכוש סייר לילה, הוא יכול מחר, הוא לא צריך אותי. אני בא להגיד לכם, חבר'ה, אני מגיע עם מענה רשותי. אם זה אומר שיש לנו בעיה עכשיו בגוש מעגלים שיש מיליון גנרות, עם איזה חודש מסוים ספציפי שאנחנו עכשיו מקבלים בראש, כל היחידה מופנית לשם. אם זה אומר שהיה כסר בעכשיו, יש להם אופציה לחדירה כזו או אחרת, ואחד מהקווי דיווח, כל היחידה מופנית לשם. זאת אומרת, היחידה היא יחידה ורסטילית, שיודעת לתת מענה לכל אירוע כזה או אחר שיקרה כאן ברשות.
אם אנחנו מקבלים במחורים האלה, איזה חיילים, איפה יעשו, איזה סיירות, איזה מה?
יפה, תכף אנחנו נדבר גם, זה ממש יפה. עכשיו, אני מחלק את זה לשניים. שלב ראשון, קודם כל שתבינו, האם באמת אנחנו הולכים להיטל שמירה שייתן לאגף הביטחון להיות עצמאי ביטחוני? שתיים, אביאל, לא יודעת כל השאלות אם משתכן, בסדר? שתיים, אחרי שבאמת ובעזרת השם נצביע שכן, ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים ללכת למהלך, אנחנו צריכים להבין את המשמעויות. א', מה אנחנו גובים, כמה אנחנו גובים, מאיזה אזרחים אנחנו גובים. שתיים, איך תראה היחידה, מה היא תיתן, איזה מענה היא תיתן. שלוש, אני רוצה שתבינו מה היה לפני ומה יהיה אחרי. בסדר? היום לפני, אין כוחות ביטחון ביישובים קבועים.
אין כלום. בתרחיש אנחנו...
אין כוחות ביישובים.
גם בסופו של דבר, סליחה שאני מפריע לך, אם קורה, מחר אירוע, אתה בתור מועצה, צריך להגיד, אני עשיתי א' ב' ג' ד', שאם יהיה אירוע, אני מוכן לו, ולא, יש לי פה כיתת כוננות שהצבא הביא לי אותם איפשהו. אתה גם בתוך כמו נתיבות, יש
להם חברת
שמירה, ויש לך חברת שמירה גם אתה.
זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. זו בדיוק הבשורה, נכון? זו בדיוק הבשורה.
אתה בתור כאילו...
אתה תבין את אופן. אני אגיד משהו, תחום הביטחון הוא תחום מאוד לא מתעתע, בסדר? הבחורה שיושבת מימיני ואני, חברים מאוד טובים באישי, אבל כל היום רבים, בסדר? למה? כי היא דואגת שיהיה איזון תקציבי, אני דואג שיהיה ביטחון. ביטחון עולה כסף, אתם צריכים להבין את זה, בסדר? עכשיו, אם אני מצליח להבין מצב שאגף ביטחון כל שנה מקבל כסף, אוקיי, זאת אומרת, הוא אגף מכניס כסף, הוא מגיע למצב שגם התושבים מקבלים את המענה שלהם, וגם המועצה יודעת לתזמן את זה for good. זה האירוע, בסדר? פה אתם רק שומעים את זה, מבינים את זה, אנחנו לא מקבלים החלטה.
רק לקדנציה אחת, קדנציה הבאה יבוא אחרת.
לא, לא, לא. לא, אין כזה דבר.
אבל זה היטל, זה חוק פרסום הרשומות של משרד הפנים.
זה גם תהליך, יובל, זה לא שנייה אחת, זה תהליך. צריך להתחיל להניע אותו.
התהליך הוא כזה, אנחנו מאשרים במליאה חודש הבא בעזרת השם. בסדר? את הרצון?
כן, אולי החודש.
יכול להיות שהחודש.
יכול להיות
שהחודש. יחידה היטל שמירה. חודש. אוקיי, בעזרת השם, אני מקווה גם אתמול.
עכשיו, עכשיו.
אוקיי, ברגע שנשארנו, יש לנו שנה שלמה עד לפרסום ברשומות של משרד הפנים שיאשרו לנו לפרסם את חוק השמירה. רק שאחרי חוק השמירה כתוב, אני מגיע לכם שוב לחברי מליאה, ואנחנו דנים על איך היחידה תיראה. על מה היא תשמור, איך היא תשמור, כמה היא תשמור, כמה סיירים, איזה סיירים? כמו אתה שואל, אטיאס, זה עוד ממש מוגדר.
מה הגיוס? מה הגיוס?
מי הגיוס? האם זה בכלל יחידה רשותית? האם זה מיקור חוץ על ידי קבלן? יש כאן מיליון
מהסמכויות.
מה הסמכויות שלהם? מחוק עזר השמירה? מחוק יחידת מתמיד של מג"ב? יש כאן באמת המון המון מורכבויות, וזה לא על הנהלה.
אני רגע רוצה להגיד משהו אחד. אנחנו במהלך השבועיים, שלושה האחרונים, אני קיבלתי לפחות כמה טלפונים, גם מחברי מליאה, גם מהנהגות היישובים, ששאלו באמת שאלה טובה, למה, איך בניתם את התוכנית ומה היה נכון לעשות. אחד מהשיקולים לא להביא את אותה תוכנית שבעצם אתם קיבלתם לפני שלושה ימים או ארבעה, זה הסיבה... לא, לא, זה חשוב, רגע.
רגע, זה לא משנה, יש חשוב שאתם המצביעים. מה שאני אומר, אני אמשיך את הסיפור. אנחנו קיבלנו מכם הערות, ואני באמת עשיתי כאן שיחה כמעט באמת עם כולם אישית על הדבר הזה, כי באמת אני חשוב שתבינו לעומק את הנושא של היטל השמירה. זה נושא מאוד רגיש, זה נושא שצריך לנהוג בו ברגישות יתרה, בסדר? יש כאן הרבה אנשים מבוגרים, בעלי אוכלוסיות חלשות, שלבוא ולקחת מהם עכשיו 100-150 שקלים לחודש, זה אירוע. בסדר? גם מבחינתי מצפונית וגם מבחינת הרשות. לכן אני לקחתי את ההמלצה של ראש הרשות, זה אומר ללכת על ההנחות הכי מקסימליות. הנחה מראש, הנחה מקסימלית.
למה בשמירה צריך לדבר?
אטיאס, אני אסביר.
בשמירה לא
צריך לדבר. אטיאס, אני אסביר.
לא, בוא נסביר. בוא נסביר.
אמא שלי, רגע, אמא שלי, בת 92. בת
92.
על ערב פעה, היא לא תשלם. הוא
מתחבר את זה. רגע, רגע, יוסי.
מה נכון?
שהבן שלה
ישלם. לא תדבר את עליי באופן פרטי, אני אשלם עליה. אני אשלם עליה.
מה זה לא? תפסיק לחשוב. תפסיק לחשוב לחבר
אתם עוד לא שם אבל, למה לרדת עכשיו? בואו נחצה את הנער
כול. יש שוכנות, הרי יש גם עוד ילדים, גם
יש מס. כן, אבל אתם עוד לא שם, כשתגיעו לשלב, כשאתם צריכים להגדיר קריטריונים להנחה, תהיו שם.
למה יש להם הנחה כפולה? כי יש להם הנחה גם במסי יישוב, וגם בארנונה, אז המש, 400 שלי, משלם שזה לא 400.
ועדת המחוז של חברי המליאה.
לא נכון. עכשיו, אני בא מבחינים שלנו 10,000 שקל בחודש,
אוקיי.
אותו בית, אותו ילד עם אותו
הכל.
את מתחילה מראש, עם רווח, מעלי ב-400, כן לך, כי במסי יישוב יש לך הנחה, אני לא יש לך הנחה, אני מראש מינוס 500 מולך.
אתה מדבר ביחס לעוטף.
כן.
אתה אומר שכאילו
הייתה לא יושבים. מה אמרו לי בסגומת, שאני מה?
עכשיו אני מבין אותך, אתה בעצם מגיע לאידיאל שלי, אתה בעצם אומר לי, אדיר, גורף, אין הנחות, יש לך תקציב מלא, תן בראש. רגע, אבל החיים הם יותר קשים, ולפעמים אני, גם כאני, כבכיר ברשות, רוצה, אני חושב על האזרח שלי. אוקיי? גם אם אני חושב לו מענה ביטחוני, אני חושב עליו. עכשיו, אני אומר לכם דבר מאוד פשוט. אם אני כרשות בא ואומר לי, חבר'ה, העברנו את זה, אנחנו מציגים, יש לנו 3.6 מיליון, אוקיי? אני עוד לא דיברתי איתכם על זה שאני הולך לבן גביר, והולך למשרד הביטחון, והולך לצה"ל, והולך לכל גוף כזה או אחר שידע, ואפילו גם לרשות ולראש הרשות, אני צריך כאן עזרה, עוד עזרה, למה? בשביל להוריד, לאותם אנשים את הכסף.
חייב להיות את שמירה, אבל צריך לראות את הדרך.
ולא על זה שאנחנו לא נתחשב במובן שיזוד, אנחנו רוצים להגיע למחיר פיקס
המדינה.
בשורה התחתונה, חברים, אני מסכם. בשורה התחתונה, הבנתם מה הולך לעבור? מה הולך לעבור?
רגע, אבל אתם צריכים להבין גם. הגובה ההיטל הוא קבוע בחוק, הוא לא נתון פה למשחק, הוא מחושב לפי מטראז' ובמועצות אזוריות יש חלוקה ברורה, זאת אומרת אין כאן משחקים, אתם צריכים להבין את זה, החוק כבר קבע מה, על מה מחייבים והתחשיב, הנוסחה היא סכום למטר בנוי, לשנה. אוקיי, אז לכן עכשיו, רגע, זה בדיוק השאלה, לא בטוח, כי אתם צריכים להבין, אם אנחנו נבוא נאמר באופן גורף, מי שזכאי להנחה, בסדר, בארנונה, יהיה זכאי להנחה גם בהיטל שמירה, אז זה אומר שאחרים צריכים לממן אותו. עכשיו ביישוב קטן זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, ואז את פוגעת ברמת השירות. ולכן היום ההמלצה שלנו תהיה שאתם תאשרו לחברה, לאותו חכם שמכין לנו, כי הרי חוק העזר קיים, בסדר? הנוסח שלו קבוע בחוק, כי יש נוסח מומלץ, וגם שיעור הגבייה גם הוא קבוע, כי זה הולך פר מטר מרובע. אבל כן, אם אתם תבואו ותגידו, אנחנו בכל זאת היינו רוצים, שאתה תכין לנו חלופות. חלופה אחת, זה גבייה מלאה ללא הנחות, החלופה השנייה, גבייה עם התחשבות מסוימת, בסדר? אז הוא יכין, ואז הדברים יונחו בפניכם, ואתם צריכים להבין, כי מה של הפער, אנחנו נצטרך למצוא מאיפה לחסות אותו. עכשיו, גם ככה יש פה אי שוויוניות בולטת, כשנובעת מכך מגודלו של היישוב. ככל שהיישוב יש בו יותר בתי אב, אז היכולת שלו להציע רמת שירותים היא יותר גבוהה, ויש פה אי שוויוניות, יש פה יישובים מאוד מאוד קטנים ויש פה יישובים מאוד גדולים. עכשיו שלא לדבר על כך שיש יישובים שהצורך בשירותים נוספים הוא יותר גדול ולו בגלל הקרבה שלהם לגדר, אז גם ככה יש פה אי שוויוניות, מה שנקרא תבועה, בגלל איך שהמועצה הזאת בנויה ובגלל הביזור הגיאוגרפי. אבל בסדר, את כל זה אנחנו נצטרך יהיה לתכלל.
אני בטוח מתאגד, היא לא מעניין אותי מייסר,
זה
לא
מעניין. זה
לא
מעניין אותי. 2-3-4-5.
8 זה כבר תקציב.
למכור לכם במרכאות תפיסה רשותית, אוקיי, יחידה טקטית רשותית שנותנת מענה חוקים לכם. אם הייתי אומר לכם, בואו נתעסק ביישובים, קיבוץ הלומים היה מעמיד לעצמו.
אתה יודע שאני אצליח לך, אני אין לי מושג מהאפלט, אני חושב, לא פרשת גוש מעגלי, לא פרשת גוש מעגלי, שזה גוש 840 משפחות,
יש לי כבר שגוש
מעגלי, גוש מעגלי, יכול להחזיק שתי סערים, עם עצמו לבד, לא לשמור, לא על מתגייתי, ולא על תעשייה, ולא על זרוע, ולא על זה, לבד, יש לו גדל, הוא עושה שם אחלה, בניהו לדין, שתיים. שלוש.
ההבדל במה שאתה אומר,
יושיב לנשואה.
לא, 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 אני לא
מקובל.
אני לא מקובל.
רגע, אבל, רגע, רגע, אבל זה לא ויכוח, חזי. חזי, זה לא ויכוח. חזי, זה לא ויכוח.
לא, זה לא ויכוח.
לא.
מלי.
חזי, אבל חזי זה לא ויכוח א', כי היום משרד הפנים לא מאפשר לך גבייה יישובית, הוא לא מאפשר. בסדר, נו, אבל אנחנו, בסדר.
לא הגיוני, בעיניי לא הגיוני, שאני חתים, יש לי מושב שלי 240 בתי אב, יש לי אלפי קילומטרים של קילומטרים בתים, אני אשלם מלא כסף, כי אתם לא יש לכולם כסף, ואני ממה חתים.
אתה צריך לחשוב
ככה, חזי, זה דעה לגיטימית, אנחנו שומעים אותה.
לא, אני טועה על משהו אחר. נו. תגידו, תקשיבו, ההיטל שמירה יהיה לא 8.70, יהיה 4 שקל.
אי אפשר, זה לא תלוי, החוק הבא, החוק הבא.
חזי, אני חייב להבין משהו.
אבל אתם, סליחה רגע.
תגידי, לשנתך, הוא צריך
להתנגד להקבלו. יקיל. אתם ועדת ביטחון, נכון? חזי, גם אתה ועדת ביטחון. שבו עם זורי כזה.
לא.
תגבשו שלוש חלופות. חזי, אני מבין מה שאתה אומר. מה שאפשר, אפשר, מה שאי אפשר, אי
אפשר.
תשבו רגע, יכול להיות, לא יודע. תשבו עם זורי, לא נגיד, זה אגיד, שמונה שקל ולא יותר מי.
חזי, אני חייב להגיד לך
מה זה. לא, לא. מה פתאום?
הסכום הוא סכום קבוע מחוק.
אדיר, תן לי רגע, אני חייב להגיד לך משהו שלא קשור לדיון. אני רק אגיד לך דבר אחד. האמירה של אני יישוב גדול, של 240 בתים ואני לא... רואי, רואי, תן לי שנייה רגע להגיד משהו.
בין 7 ל-10 יש לו ספט?
לא, זה...
אז אנחנו,
אז תשתוק,
אם הוא לא עולה על עשרה מאות תושבים, בסדר? אז
תשתוק.
מבין?
זה? אין, עדיף שלא.
זה לא השפיע על כולם, אנחנו גם אכלנו.
חזי, לפני 10 דקות הצבעת על תקציב. הגבייה של בית הגדי, אדיר. הגבייה של בית הגדי בארנונה היא גם יותר גבוהה. לשיטתך, אתה לא צריך להצביע על שום דבר שהיישוב עושה, והוא מתחלק פר מועצה. אוקיי? יפה. אנחנו מדברים פה על משהו שראייה...
בגלל שאתם שאי אפשר להגביל, אני אומר, תשמע, חברי 100 שקל, תגיד לי 100 שקל חודש, השמירה, זהו, בלוק.
חזי, לא ניתן לצערי.
הלוואי והיה אפשר.
זה הבא, עכשיו, איך אני מסביר, בואו, אתה מתי, איך אני מסביר לסלי בדוד שלך?
אתה מסביר דבר כזה.
שנייה, שנייה, שסלי משלם בחודש, יצא משלם בחודש 190 שקל, הייתה שמירה.
בלי הנחות.
רגע,
סלי יש לו 400 מטר בנוי בית.
380 מטר.
תודה רבה. זה הבית אולי הכי גדול?
לא, לא, יש כזה לאופיר דימרי.
בוא נלך, אתה הולך איתי על המחיר.
אבל למה עם שמות, חברים? זה לא...
אני יש לי אישור שמות, דיברתי עם... נו, נסים את זה. ורס כהן ומורדכי.
חזי, זה לא הדיון, אבל חזי, זה לא הדיון.
שנייה, למה הוא צריך לשלם 200 שקל בחודש?
אבל זה לא הדיון עכשיו.
איך תסביר את ציבורי? תאמין.
אבל חזי, זה לא הדיון עכשיו, לכן אמרנו, הוא יכין תחשיב בלי הנחות, לעומת תחשיב עם הנחות ו...
זה יבוא עליך, תגידו איך אדיר עושה
זה לא יבוא עליו,
מה זה יבוא עליו? זה פוליטיקה פה.
נו, באמת, חזי.
חזי, תעצור, תעצור.
לא, לא פוליטיקה.
קודם כל, כל מי שעושה פה בשולחן, הוא נציג ציבור. בסדר? אתה, בראש שלך, צריך לחשוב מה אני עושה בשביל קוסטות נגד. רגע, תעצור, תעצור שנייה.
מה זאת אומרת? אין לו בעיה.
רגע, תעצור. זה רגע, זה דבר אחד. זה חושב על בית הגדי, זה חושב על מה?
לא.
רגע, אני... כראש אגף ביטחון ברשות, צריך לחשוב איך אני נותן ביטחון לתושבים שלי.
נכון.
מכאן, בסדר, ולבוא ולהגיד כמה סלי ישלם וכמה זה ישלם, זה לא בראש מהעיניי, עם כל הכבוד. בסדר? אני אומר לך, יש כאן היטל על פי חוק. ישראל
אני אומר, חייב לעשות היטל שמירה.
אבל תקשיב, אבל תעצור. פשוט, אבל חזי.
אז תצביע בלי הנחות. אז תצביע בלי הנחות. חזי, תצביע בלי הנחות.
לכן.
טוב, אנחנו רוצים להעלות הצעה להצבעה. כן.
אז מה שאנחנו מבקשים, שהמליאה תאשר הטלה של היטל שמירה רשותי, בסדר? כאשר אנחנו מבקשים בשלב הזה, שהגורם המקצועי, אותו יועץ, אותו זוריק, שמכין לנו את ה... את ההיטל, הוא יערוך שני מסלולים. האחד, היטל מלא ללא הנחות, והשני, היטל עם מנגנון של הנחות, בהתאם לקריטריונים, בסדר?
על פי תוכנית ההבטחה של כל יישוב.
לא, 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 ממש לא.
אבי, אני לא מביא את הבשורה הזו לאזרחים.
מה פתאום?
אתה לא צריך אותי בשביל להביא צייר באלומי. אני בא, תת לך, מענה רשותי. זה שלכם, אני אתן לך מענה רשותי. ראש הרשות מחר, אומר לי, אבי, אני צריך תגבור את
פה.
אבל לא שהיישוב קובע. אוקיי, מקובל, אין שום בעיה עם זה. לי אין שום בעיה עם זה. גורם ביטחוני אובייקטיבי. אבל זה ברור, אבי, ברור. אבל זה ברור שאם יגיד עכשיו המח"ט, אנחנו צריכים באלומים שני סיירים במקום אחד, אנחנו לא נתווכח איתו. אבל לא אתה יכול להגיד את זה ולא אני. גורם ביטחוני אובייקטיבי, זה מקובל, אין בעיה.
רגע, אבל אבי, רגע, רגע, אבל חברים...
אני מדבר עכשיו על התוכנית עצמה.
רגע, חברים, אתם צריכים... באמת, אתם צריכים להבין שכשמשרד הפנים הלך למהלך הזה באותו... בחוק, מה שנקרא להסדרת השמירה, בתקנות העיריות, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית, הוא גם קבע למה ההיטל יכול לשמש. למשל, ההיטל הזה, מההיטל הזה אי אפשר לקנות רכבים למשל, אי אפשר להשקיע בציוד קבוע, בסדר? יש פה דברים מאוד מאוד ברורים. הכוונה היא להגביר את תחושת הביטחון במובן הזה של הנראות בשטח. זאת אומרת, יותר סיירים, יותר תנועה של כלי רכב, אבל לא לממן את הדברים כמו עוד רכב, עוד מוקד או כאלה. אפילו השתתפות במוקד הרשותי רק בלילה. בשעות היום לא. אתם מבינים? יש פה דקויות שאתם צריכים להבין שזה החוק. ככה החוק קבע.
מה החוק קבע? אני צריך כל הרכבים למועצה, אז אני לא יכול לקנות
שמונה. לא, אתה לא יכול
לקנות. אז מה עשית פה?
לא, אבל אתה לא מבין. ההיטל יממן,
ההיטל
יממן את העסקת הפקחים או את העסקת הסיירים ואת הרכבים שישמשו אותם. אנחנו נמצא את המקור, אבל קודם כל, אני מסכימה איתך, אבי, שסידורי הביטחון, בסדר? סידורי ההבטחה והשמירה בכל יישוב, הם ספציפיים לכל יישוב. כמובן שיצטרכו לרדת לרמה של דיוק של הצרכים. ולא דם... ודאי, גורם, רק גורם מקצועי.
לא, לא, לא.
אבל יש תיק, אבל יש תיק ביטחון, לא?
אבל שוב צריך לזכור, אנחנו לא מחליפים את הצבא, זה מעטפת נוספת. תמיר, את זה אתה לא עושה קונפן בסוף הכל כולה.
אבל זה בגלל שצהל לא נותן את המענה ביישובים.
ברור.
בוא, אתה
ותמיר,
אתה מזמן נסתרים.
אתה בוחר בצהל, אתה בוחר בצהל.
אני מחר
רוצה ביטחון
של
השם.
לא, לא, חברים, אתם, סליחה. לא, לא, ברגע שזה יהיה כתוב, אתה את החוק הזה צריך לזרוק לפח. אין לו שום התכנות. זאת לא הכוונה.
רגע, 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 רגע. רגע, רגע, שנייה אחת, רגע. כדי שכולם יוכלו לשמוע את כולם. רגע.
אבל אבי...
אפשר נחמה שנייה. אולי תעשי סבב התייחסות. מסודר, נסיים את המעגל, נסיים את הדיון.
לא, נראה לי שיש פה משהו בסיסי שלא הובן. היטל השמירה לא בא להחליף לא את הצבא ולא את ה...
אבל זה משחרר.
לא, יוסי, זה לא הכוונה לשחרר. לא.
זה משחרר במובן מסוים. הנטל עובר לתושבים במובן מסוים. כדי שהצבא בעצם הוא...
לא, 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 ממש לא. לא, חברים, תבחינו. חברים, רגע, אי אפשר, רגע, בואו נבין. היום
יש הגדרה לכל יישוב מה הצרכים הביטחוניים שלו. אנחנו לא מדברים על השכבה הבסיסית, אנחנו מדברים על שכבות נוספות, בסדר? הכוונה היא להגביר, לטייב את השירות ולא להשאיר אותו ברמתו הבסיסית. ולכן מה הצבא נותן או מה הרשות נותנת, זה ודאי חשוב כי זה משמש אותנו כרקע, אבל הכוונה היא להוסיף ולא מה שנקרא לחסוך ממה שהצבא נותן או ממה שהרשות נותנת. הכוונה היא לתת שכבת הגנה יותר גבוהה, בסדר? אם נדמה את זה לכלים היום שאנחנו יודעים שיש לנו, אז זה לא רק כיפת ברזל, אלא זה גם מחוץ לאטמוספירה, בסדר? זאת הכוונה היא לטייב ולתת מעטפת ביטחונית יותר משמעותית. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, ביישוב הזה זה יבוא לידי ביטוי באלף, בית, גימל, אם החוק לא מאפשר זאת, והחוק הוא מאוד צר בעניין הזה. עכשיו, אתם גם צריכים לזכור, חוק העזר, גם אם אתם תאשרו אותו, הוא חייב אישור של משרד הפנים, ואישור של משרד הפנים זה לא לסמן וי. משרד הפנים, אם הוא לא יתרשם שהחוק, ההיטל הזה, שהוא בסך הכל פוגע בקניין של אנשים, אתם הולכים לקחת כסף נוסף מהאנשים, אם משרד הפנים לא יתרשם שאנחנו קונים או מציעים שירותים טובים יותר, הוא יגיד, אני לא מאשר, וכבר היו לזה תקדימים, לא אישרו את הגבייה של היטלי שמירה בכמה וכמה מועצות אזוריות וגם מועצות מקומיות, כי משרד הפנים אמר, אני לא מתרשם שזה יטייב ברמה, כמו שאני מצפה, את רמת השירותים. זה לא קשור בכלל לצבא, כי כל הכוונה היא, שוב אני אומרת, זה לא במקום, זה... נו בדיוק, למשל. למשל.
עכשיו אני יכול להגיד משהו חשוב? נו. מה שיקרה, אני יודע שהם הביאו עכשיו תמיד ועשי לכל יישוב עכשיו כסף, מועדוני, כאלו. אני עושה עם נפסו עכשיו, לכל יישוב איזה 400 אלף, השתתפות, נכון.
נו,
על מה אתה
מדבר?
עכשיו בונים מועדונים ודברים כאלה, כל שצריך להביא איזה 400 אלף, 500 אלף.
לא דרכת, אולי 4 מיליון.
רגע, תן לי לסיים, תאמין לי את זה, כל כך בראש. עכשיו, מן הסתם, איך אני תופר את זה? אני קומים לכל זה שם עכשיו 200 שקל מס למשך שנה, מזה אני מביא את הכסף, בין הכסף למועצה.
לא, 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 לא,
טוב, אז רק נסכם את ההחלטה בעניין הזה. אנחנו
מקריאים שוב.
מה שאנחנו מבקשים, שהמליאה תאשר להטיל היטל שמירה רשותי, כאשר המליאה מבקשת מעורך החוק להכין לנו למעשה שני מסלולים של חישוב של היטל השמירה. האחד יהיה היטל מלא ללא הנחות, והשני היטל עם מנגנון הנחות.
אוקיי, יש מישהו שמתנגד?
כן.
כן, מתנגד אחד. כל השאר לא?
שניים מתנגדים.
שלושה.
באתם בצדק ואמרתם צריך לראות מה עושים סיפור השמירה, הצבא לא אכפת לו מאיתנו, גם הקראתי לכם מקודם מה קורה.
נכון.
יש פה כללים של המדינה, איך עושים את השמירה. לא שואלים לא אותי ולא אותך. למשל ההגבלה שדיברנו בבוקר, כתוב אסור. כתוב, בפירוש, הסתכלתי עכשיו איתה, אסור להגביל. מה שאנחנו אומרים כרגע, משאירים עקרונית לגבות את השמירה, בלי סכום, בלי שום דבר. אומרים לזוריק עם הצוות שלו, תבוא תציג לנו שניים, שלושה חלופות, עם הנחות, בלי הנחות, הנחות חלקיות וכו' וכו', בהתבסס על המצב הביטחוני ביישוב, איך הדבר הזה צריך לראות? זה יבוא לדיון נוסף, ודיון הזה תגידו מתאים, לא מתאים.
לא מתאים, לא מתאים.
רוצים לבטל גם את ה...
אתה לא מקשיב. לא מקשיב לשמה.
לא, לא.
רק שני מתנגדים.
שני מתנגדים.
אבי. אבי, בבקשה. חבר'ה, יוסי.
אני לא מתנגד לזה שיהיה היטל שמירה. אני מתנגד לזה שלא יהיה ברור שכל יישוב מקבל על פי הגדרת הביטחון שלו. אני אסביר למה. תן לי להסביר משפט. אתה כל נגד.
אבל אמרנו את זה בתוך ההחלטה.
לא, אבל אני לא
מוכן
לכתוב את זה.
לא, אני אמרתי את זה עכשיו. זה לא אומר שהעלומים יקבלו יותר ממישהו אחר, שיגידו שבתאגיד צריכים יותר מהעלומים.
יש
בעיה. גורם אובייקטיבי, גורם אובייקטיבי, יצטרך לאשר את התוכנית הזאת.
יפה.
ולהגיד בתוכה מה צריך להיות, צריך להיות במעגלים, 10 ניידות ובשיבולים רק נהיית אחת, או הפוך, או בעלום, לא יודע איך.
זה כתוב.
אבל כתוב עכשיו, עכשיו. לא, אנחנו אומרים שבתוך התוכנית שאנחנו עושים, יהיה התייחסות
לצרכי הביטחון.
אובייקטיביים.
אבל אני אומרת שוב,
אני רק אבי.
לא בטוח שאפשר יהיה לתת מענה.
הנוסח היה, לעניין ששאלת,
הם עשו את העבודה הראשונית.
מענה ליישובים שגורם ביטחוני אובייקטיבי.
לא עשי, לא מחליטים
מה קורה היום. את המענה שניתן ליישוב.
עקרונית שתבוא לפה העבודה עם הבן אדם שיסביר לכם. יכולים גם להסביר נגד לכם.
זה מה
שיקרה
עכשיו. זה מה שיקרה.
לא עושה, יש לי שאלה לך.
תוסיפי שבתוכנית שתגובש יבואו בחשבון צרכי הביטחון אובייקטיביים של כל יישוב ויישוב.
יותר מזה, יותר ש...
אז רגע, מתנגד אחד משם?
אבי, אתה לא מתנגד כבר. אז רק מתנגד, יוסי.
אנחנו היום, עוד פעם אני אומר, היום לא קבלים החלטה, מקבלים החלטה, מקבלים החלטה שיבוא, שהיועץ יתחיל לעבוד, לא, לא, שהיועץ יתחיל לעבוד ויציג בפניכם במליאה הבאה או אחריה את התחשיבים. יאללה, קדימה.
יאללה, נורי, קדימה. אין אישור מקדמי, כל הנקודה היא לתת לו אור ירוק.
תתחיל לעבוד.
טוב, אורי, אז בדומה לשנים קודמות...
לא, שנייה, אורי, תקציב, צריך להוציא הזמנה לאזור כזה. כן? לא, זה לא דיבורים, צריך להוציא לו. לא משנה, נסגרו את התקציבית. יאללה, נורי, קדימה.
טוב. חבר'ה, אנחנו רוצים רגע להמשיך בסדר יום. בסדר? כן, כן, אין מתנגדים בכלל לשתי הוורסיות האלה. אז בשנים, כמו שאתם זוכרים, בשנים קודמות היינו מאשרים להסמיך את מהנדס המועצה, כרגע זה מהנדסת המועצה, להגיש בתוכניות יחד עם האגודות, בסדר? לחתום משמע בתוכניות ופירטנו אותם. שימו לב בפולדרים האלה, יש לכם את שמות הטבעות עם מספר התוכניות. נתבקשנו בדיוק, הפעם האישורים נדרשים להיות בצירוף מספר התוכנית, ולכן יש את טבע של חנון, את היישוב אופיר, הרחבת אלומים, הרחבת זמרת, הרחבת גבעולים, הרחבת שיבולים, הרחבת שרשרת והסדרת שרשרת, בסדר?
טבע, הסדרת שרשרת.
בדיוק. ובנוסף, יש לך בפולדר את ההזמנה יותר מדויקת. עכשיו, מאחר ויש בתפר שהיו בין המהנדסים, כבר יש תוכנית שהוגשה בשם תמיר, אז את זה אנחנו רוצים, את הרחבת מושב מלילות עם התוכנית, מספר התוכנית שכתובה כאן של מלילות, את זה נאשר את תמיר, בגלל שכבר זה הוגש, והם מחכים רק לפרוטוקול, אז אנחנו לא רוצים לעשות רגע שינוי שעוד פעם יתעשה.
אני מצא, לא נרחיב
על מושב. טוב, עכשיו לגבי...
יש לנו מגרש לילדים, בזול, לא נרחיב. אנחנו על הילדים גרים בנתיבות, למה קרה?
אין כמו אדמה, מביא החיים.
אבל מה הבעיה, אתה אומר, תרחיבו, יש מספיק אדמה, קחו, תרחיבו...
נרחיב את זרוע?
אה?
את זרוע נרחיב?
תבואו גם לזרוע, תיקח את השכמה.
אני מתה, אם יודע שהבת שלי אין לה מגרש, לכולכם
יש לה... אבל יש יישובים, צריך
לפתור
להם את הבעיות.
כן.
טוב. ישיבת מליאה קודמת... טוב, אז כן, הכל מאושר, נכון?
כן.
ישיבת מליאה קודמת, אישרנו שכרה שמהנדסת הרשות ב-90%. משרד הפנים והאוצר לא אישרו, אז אנחנו מחזירים את זה לאישור של 85%. זה הבירוקרטיה, חייב שזה יהיה כתוב, אז בגלל זה חזר לכאן. אנחנו אישרנו טלפונית את מינויה ושכרה של מנהלת לשכה, אני רק מביאה לאישרור. אנחנו רוצים לאשר את מהנדסת המועצה כחברת דירקטוריון.
במקום צחי, כן?
לא, זה לא במקום צחי, זה במקום אורטל, הם לא אישרו את אורטל. בסדר? אנחנו שוב שומרים על היחסי שליש, 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 נשים, גברים, אנשי ציבור, עובדי מועצה וחברי מליאה, בסדר? ובאותו הקשר אנחנו מחליפים בין עדי שקלר לאבי ברוורמן. בישיבה הקודמת החלטנו שאתה מחליף אותו בהכל, אבל פה צריך לציין שגם בחקל אתה מחליף אותו כי זה חבר דירקטוריון.
תרשום את זה בפירוש.
כן, בסדר? אישור תקציב, אישור מעגלים שלחנו אליכם, שוב אישורים פורמליים. כן.
לא יכול להיות שעובר תמיר, תקציב של יישוב, פה במליאת המועצה שלנו בדיוק עליה.
שמה, שמה?
אין ועדת ביקורת. אין ועדות ביקורת.
אז אל תאשרו, תגיד את הדברים.
אין ועדות ביקורת. החבר'ה, שנייה, חברים הגישו מועמדות לוועדת ביקורת, מהיישוב, שום הודעה...
ובשביל זה אנחנו פה. אם יש בעיה, תגיש בעיה, תתייחס. אם לא מאשרים...
אני מרים תקציב, תקציב במעגלים, שעושים העתק הדבק משנה לשנה בלי שום ביקורת,
אבל היישוב מינה ועדת ביקורת?
אומר שלא.
רגע, הגישו מה הגישו מועמדות? נו,
הגישו מועמדות.
כמה?
ארבעה אנשים.
ארבעה? חונה אצלנו.
הגישו לפה ארבעה אנשים.
נבדוק את זה. אז מה אתם רואים? רגע,
נבדוק למה
לא
הייתה
ועדת ביקורת. לא, אבל אישור התקציב לא קשור לוועדת ביקורת. אני לא מצליחה להבין.
לא, הוא...
תקציב לא חייב לעזור ועדת ביקורת.
אני באמת מצטער, אבל אחד מהברקסים שאפשר להביא לאישורים,
נו,
זה התקציב, אישור התקציב. מליאה לא יכולה לשים תקציב שאין לו שום ביקורת.
לא, זה לא, ממש, סליחה, בכל הכבוד, זה שצריך למנות ועדת ביקורת זה נכון, התקציב,
לא צריך, זה חובה,
אוקיי, אבל התקציב, את הצעת התקציב אתה לא מאשר כי יש ועדת ביקורת או אין ועדת ביקורת, מה הקשר? מה זאת אומרת, מי זה עובר על החוק? לא, ממש לא, ממש לא, בוודאי שכן, נבדוק, אתה יכול לבוא ולהגיד שאתה מבקש בלי קשר שהמליאה תבקש שמבקר המועצה יודיע עד לישיבה הבאה למה אותם מבין המקרב ארבעה, זה אתה יכול להגיד
או ימנה, או ימנה, אם יש ארבעה ניתן למנות
תשמי זה בבקשה,
ודאי, זה אני מסכימה איתך לחלוטין
לבקשת נציגים מליאה של מעגלים, מבקר המועצה יודיע עד המליאה, יודיע לא את המליאה הבאה, תוך שבוע יודיע, מדוע לא מונו?
מדוע לא מונתה ועדת ביקורת מקרב החברים שהציעו את עצמם?
אם הגישו מעל שלושה זה או שלושה או חמישה, זה אפשר, זאת אומרת ארבעה, ועדת ביקורת נמצא בחזי, מעניין.
חזי, אני שומעת על זה פעם ראשונה.
אתה ועדת ביקורת, לא? אתה מכיר את זה שהגישו ועדת ביקורת? לא מכיר.
גם אני לא מכירה.
בסדר, אתם לנו שבוע להביא את זה.
בסדר?
רגע, עכשיו מה לגבי התקציב?
מאשרים את התקציב.
כן, יש מישהו שמתנגד לתקציב?
אוקיי, שמות רחובות זמרת.
אישור שמות רחובות מושב זמרת. אנחנו מאוד מעודדים את היישובים להגדיר שמות רחובות. יש... משה. משיקו. זה לא רק לצורכי פיצה, אמבולנס וזה, זה מאוד חשוב שיהיה לנו בכל היישובים שמות רחובות, ויש נועה שמשרד הפנים מגישים אותו דרך מערכת רותם, במערכת רותם יש ממש נספח שצריך למלא, מה ההגדרות, שלחנו את זה לחברי הוועדה, הוועדה אישרה, נשלח אליכם, מובא לאישורכם, ואנחנו מעלים את זה במערכת. יש מתנגדים?
לא, מעולה.
במליאה הקודמת היה דיון לגבי תומכת חינוך בשם מזל אורן שפרשה במרץ, ואז בעצם ההסכם תומכות חינוך התקבל, נחתם לאוגוסט, נשלח באוקטובר, נחתם באוגוסט רטרו לראשון לאפריל, והיא פרשה בסוף מרץ, ואז היה דיון רגע שאנחנו נבדוק האם יש עובדות שעומדות על ההגדרה הזו. בדקנו, יש לנו פלט, כל הסוגיות נבדקו, הייתה מישהי שהייתה מלווה, לא תומכת חינוך, זה לא חל עליה, אין מישהו נוסף, ולכן אנחנו מבקשים לאשר את זה בהתאם לבקשה הקודמת.
יש מתנגדים לזה?
מתנגדים, מעולה, תודה. אגב, מצאנו שלוש תומכות נוספות שפרשו בספטמבר, וכן חל עליהן, כן? בסדר, זה בדיוק היה אחרי.
אוקיי.
אז זה לא המקרה, אז לכן...
אוקיי, מה עוד נשאר?
תברים.
תברים, מאושר, אבל תברים האחרונים.
רק הסתייגות לגבי השורות של שוקדה, זה לא אושר על ידי הוועד המקומי, כדיברנו נעשי ותמיר, היה זה דיון גם הוועד המקומי.
אז אנחנו כרגע מוחקים מפה את התברים של שוקדה, נעשה איתכם דיון עם שתי הוועדים כדי לסגור את הסיפור הזה ביניכם. באופן כללי אנחנו לא מתכוונים לאפשר שוועד אחד לא ישתף פעולה או יתקע את העסק הזה. וגם הדיון יהיה דיון ענייני, אם פה אף אחד לא עשה דווקא לאף אחד, ואני אביא אתכם אליי, השבוע נגמור את זה, אני אתם ואסי, נגמור את זה ונביא את זה עוד פעם לדיון. חוץ מהשורות של שוקדה, יש למישהו עוד מערות או הסתייגויות או משהו אחר? מאושר? מאושר פה. ביקורת, אלי לא פה היום, אני
מבין. אלי לא כאן. הייתה ועדת ביקורת, יש פה נציגים מחברי ועדת ביקורת. יש בעצם, המועצה, בגלל שהיא מקום שכולו רגולציה ובירוקרטיה, אז יש בעצם מבקר פנים, זה אלי הגן שהוא מבקר את המועצה באופן השוטף. ובנוסף לביקורת הזאת יש ביקורת רבעונית ושנתית, אה? בסדר? יש ביקורת רבעונית ושנתית שרואה חשבון מבקר חיצוני בא ובודק את המועצה. כמות הביקורות שיש לנו היא מטורפת, אבל רק שתכירו איך זה נבדק אפילו ברמת נגיד כך ועדת מכרזים. היא נבדקת משלב הפרסום עד לזכייה שהמכרז תואם. קיצור, כל הדברים נבדקים, כולל מספר טבר, כולל הכל. ואז יוצא דוח מפורט, ממש שתי חוברות ששלחתי לכם קישור לחוברות של אותן ביקורות, ובעצם בתוך הסעיפים האלה יש סעיף ב' וג' שבעצם מתייחס לממצאים חדשים שמצאו ביחס למועצה, וממצאים שהיו בשנה קודמת והאם תוקנו ביחס לשנה הזו. אם כמדומני היו שלושה סעיפים, נכון? שלושה סעיפים מובאים בתוך פרוטוקול ועדת ביקורת, הוועדה התכנסה, דנה בהם, ליקויים באמת מינורים. הרבה מאוד שנים המועצה נמצאת במינימום הערות ביקורת, זה יפה. בכל מקרה יש צוות תיקון ליקויים, הצוות הזה אמור להתכנס כמדומני מחר, נקבעה הישיבה. זאת אומרת שגם על אותם דברים שבכל זאת ביקורת מצב העירה, אז הצוות תיקון ליקויים חייב לשבת ולתקן. אז זהו, אנחנו נדרשים...
יש רק בקשה.
כן.
כי זה משהו שאני כתבתי לאלי עידנה, כתבתי את כולם לתקים, ואני לא אעשה את זה פה כי זה לא מעניין פה, זה לא צריך לעניין, אבל כשאני כותבת מכתב לאלי עידנה, מן הראוי שהוא יכתוב. נחזיר לך תשובה בעוד 10 ימים, בעוד 12 יום, בעוד 15 יום, כשאני לא אתחיל לטמטם כל פעם במכתבים, תכתוב לי תשובה, תקבל לי תוך 20 יום. ואז אני רגועה, מחכה 20 יום. כמו שחיכיתי שהיא כתבה לי, כששלחתי לה מכתב, היא כתבה לי תוך 16 יום תקבל לי תשובה. לא קיבלתי תשובה, שלחתי לה עוד פעם, נתן לי עוד פעם תשובה, אבל שזה יהיה מסודר, אנחנו לא יכולים להרגיש ש...
בסדר גם מיכל? אז אני גם אציין
שאלי... מחר תחזרי אליה.
בסדר, אלי הוא לא רק מבקר המועצה, הוא גם ממונה על תלונות הציבור, אז גם בהיבט הזה, אנחנו נעלה את זה, בסדר?
כן.
אז זהו, מישהו יש מתנגד שאלות לגבי הביקורת?
לא.
לא,
מעולה. פרוטוקול מיליה 11, מאשרים?
מאשרים.
מאשרים כאחד.
זהו.
לא, רגע, אז אני רוצה עוד שני דברים אחרונים, הם היו צמוד ראשונים, אז אסי, אנחנו משתתפים בצערך. זה עבר מזמן, אבל זה לא היה מזמן. אני מאוד שמחה, והייתה אישה יקרה לכולנו, הרבה גדלנו על מרכז של הבית שלכם, אז בשם כולנו, אז אנחנו נשתים לצערכם, בחיבוק למשפחה, ושלות ידעו עוד צער. וכן צריך להגיד, גם לחברים שיושבים פה ובאים והולכים וחוזרים, שבאמת השותפות הזאת היא לא מובנת מאליה, והיא נותנת לנו הרבה כוח להמשיך, למרות כל הקשיים. ולהגיד לכם תודה כל אחד במקום שלו, על העזרה ועל הסיוע ועל הדחיפה ועל המילה הטובה גם לעובדים שמקבלים מכם, וזה מראה להם הרבה, הרבה כוח להמשיך. אני כן אגיד שאנחנו מול תקומה נמצאים באירוע פחות טוב עכשיו. אנחנו מצאנו פערים מאוד מאוד גדולים בחלק מהתקציבים שסוכמו. לדוגמה, תקציב התחבורה היה 27 מיליון, מצאנו בדיווח האחרון שזה 16.5 מיליון, עוד שם 9.5 מיליון שקל שאף אחד לא יודע מה קרה. אותו דבר בהגנת הסביבה, מתוך 94 מיליון שקל, המועצה תוקציבה ב-6% בערך. זה לא חלקה ברשויות העוטף, ואף אחד לא יודע להסביר את זה. מתחיל להיות שם ככה איזושהי סחרחורת, ואנחנו לא רואים איך הדברים הולכים שם לכיוון חיובי, עם כל האיומים על קיצוצים וכולי, אבל יש מעקב מאוד צמוד, אסי עם הבנות יושבים על הדברים, יש כבר כמה דיונים שיהיו ממש בזמנים הקרובים. ואני מקווה שכן נצליח לעלות, אני לא, זה לא מה שחשבתי שתקומה תהיה. חשבנו שיהיה משהו שיותר קל לעבודה, פחות בירוקרטי, פחות דוחות וקולות קוראים, וניירות וקשקושים, הולכים להיות משרד, כמו כל המשרדים, אפילו קשה יותר, מסובך יותר, שכל שנה גם לא יודעים להגיד היום, אומרים לי שוב תבנה בית העם, תתחייב לכסף מראש אם יהיה חסר. למה שיהיה חסר? אולי המדינה תקצץ בהמשך. עד אפשר לעשות שום דבר בעצם. אנחנו בדיונים איתם, אבל שתדעו שכרגע המצב הוא לא כזה מרנין מולם, ואני מקווה שכן נמצא את הדרך להמשיך לעבוד. לא, אתה מבצע, אתה מקבל הרשאה, אתה לא יכול לבצע בלי הרשאה. אתה מקבל נייר שכרגע מיליון שקל לבצע, אתה יכול לבצע עד מיליון שקל. רגע, שנייה, אני רק אסיים. לגבי היישובים של העוטף, אמרנו את זה פעם שעברה, אנחנו לקראת סיום, יש לכל יישוב את, את אותו מועדון שדיברת עליו, יש לכל יישוב בערך 3 מיליון שקלים לתשתיות כלליות ביישוב, וצריך להתכנס לסיכומים מה רוצים לעשות. חבר'ה, יש שם, בסדר, יש חלק שסיימו, חלק שלא סיימו, צריך לסכם, וגם פה אנחנו צריכים את שני הוועדים בתמונה, וגם את המלכות שלכם גם בתוך הדבר הזה. אם יש בעיות, אנחנו רוצים לדעת, אני לא מתכוון לעשות פה שום דבר שגורם להתנגחויות או דברים לא הגיוניים. דברים צריכים להיות הגיוניים לטובת המקום. לא, כי יש פה כל מיני כאלה שלא, לא נעשה את הדברים הכי טריוויאליים, אבל בוא נעשה איזה עכשיו כוכב על הזה. לא, לא, צריך לראות את הדברים בעיניים כמו שהם, וזה לא, אנחנו מכירים, אנחנו רשות קטנה, התקציבים פה לא זורמים בכמויות כאלה, אז יש פה עכשיו הזדמנות לעשות דברים בצורה אחרת, יותר טובה קצת, אז אנחנו צריכים לתפוס אותם ככה בשתי ידיים ולהתקדם. כן.
יש את המכונות
מחזור.
דיברנו בנקום
הצפון,
במועדים הצפון, הילדים שעושים מחויבות
אישית, יכולים לטפל במכונות האלו דרך איכות
הסביבה. קולים מטפל? כן. מה זה לטפל? קודם לנקות את המכונה ולהחליא,
זה הרבה עבודה
של כולם. אז תרשמי את זה בבקשה, תרשמי בבקשה שתבדקו מול הילד מה הסיפור הזה.
כן, במסגרת בגרות, נו, מחויבות אישית.
אבל רק, לדעת, זה כרגע לא בכל היישובים, אבל זה מכונה בעצם שילדים מכניסים את הבקבוק, מקבלים לכל היישובים. זרוע לא בתמונה.
דווקא
בזרוע
מספר אחד.
אבל
אתם לא רוצים,
לא שולחים. אני יודע,
אפשר לתת לוותיקים.
אבל גדי, רגע. יש לי שכן, שאם הוא יבוא, הוא ימלא לך את כולם ביום. אבל זה, התחלנו, לא, באמת, עכשיו התחלנו משהו, שהוא משהו חדש ומשהו חדשני. נגביר את זה לאט לאט, בסדר.
עוד דבר אחד, רגע, לפני שאתם מתקפלים.
רגע, דגע ננסה להגיד את השנייה.
אני רוצה להגיד משהו יותר פופולרי. זה נוגע כבר הרבה שנים שאני איתך. חברי מליאה שלא מגיעים למליאה, צריך פשוט להסביר להם שזה לא איזה טייטל שקדור על הכסף.
שיוסי.
הם מייצגים את הראשות שלהם, וחברי מליאה שלא מצליחים להגיע ובאופן קבוע לא מגיעים, שישימו את הסגן שאחריהם או מישהו שיהיה מישהו שיהיה נציג מהמושב.
שלא יצביע, שישמע.
שמישהו יסביר להם, לא, לא אנחנו, מישהו, לא, נורי. תגיד להם סליחה, תגיד להם חבר'ה, זה לא פה, זה לא זה טייטל של העולם, כולה אתם צריכים להיות נציגים של היישוב שלכם, לקבל מידע, לעדכן, כי יש פה מושבים שלא מקבלים זה.
גם אני לא יודע אם יש פה כזה נציג שלא מגיע פעם,
יש לך כל כך, אבל אתה עושה באגודות,
באגודות יש,
תגידי לך.
רגע, אורלי, זאת אומרת, החוק קובע שחבר מליאה שנעדר במשלוש ישיבות רצופות, בסדר, אז אפשר מה שנקרא להפריש אותו. זה החוק אומר, זה לא הנימה, זה החוק אומר. בסדר, צריך לראות מי לא התייצב, שלוש פעמים
מבינים.
אבל כשאין לה סיבה מוצדקת.
שנייה, עוד דבר אחד, ברשותכם, רגע לפני שאתם מתפזרים פה. אנחנו אישרנו היום תקציב המועצה, גם הוועדים צריכים לאשר את התקציב שלהם, מעגלים אישרנו היום. יש שלושה ועדים שהגישו תקציב ואנחנו נתנו להם הערות, לא חזרו אליהם עם תיקונים, בקושי העלומים וכפר מימון, היתר לא הגישו בכלל. אני מבקשת מכם...
מה זה היתר?
עוד שאר היישובים שלא ציינתי, לא הגישו תקציב. מבקשת...
לא צריכים, זה קבוע בחוק.
כן, קיבלו וקיבלו התראות. אני מבקשת, חבר'ה, אנחנו מחויבים.
זה מה שאמרנו, זה כתוב במכתב. זה גם כתוב, יוסף. כתוב. כתבנו במכתב. הילד שלך, הילד הוציאה.
ואמרנו שלא יקבלו המון ושלא יגישו את החוק.
נורי, צריך רוצים שאנחנו נעשה מעקב אחרי חברי המליאה שלא התייצבו לשלוש ישיבות רצופות, לפנות אליהם לאותם חברים ולשאול למה הם לא. זה מה שהם רוצים.
שלום אוריאן, הישיבה הסתיימה. אורי, את יכולה ברשותך ללחוץ על הסטופ?
איפה? שלום, זהו,
שם ממש.
נורית, מי שלא רצה חוברות תקציב.
כן, אנחנו לוקחים אותם. אין צורך לקחת חוברות תקציב, הם עבורנו.